ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2. כן, בוקר טוב, בוקר טוב חבר'ה, להתעורר, העסק התחיל. למי שלא הבין, אנחנו כבר ביום שני של השבוע, כבר עמוק בתוך האירוע. זה לא פשוט, אני מבקש להתעורר, לא להיכנס בעצים בשעה הקרובה, בשעתיים הקרובות יותר נכון, אחר כך תעשו מה שאתם רוצים. בוקר טוב בן כספית.
חותם על כל מילה.
יפה מאוד, אוקיי.
אם אנחנו סוף יש לנו איזושהי הסכמה.
מתחילים בהסכמה, אז אנחנו... יש לנו...
זה לא עבוד.
בדיוק, זה לא עבוד. אני חושב שכדאי שאנחנו נתחיל את הבוקר הזה בשיר. נתחיל את הבוקר הזה בשיר. תרשו לי לקרוא לכם...
רק שלא אתה שר, כן?
לא, לא, לא שירה. שיר, אני מתכוון שיר פואמה. שיר, שיר, שירה, שירה עברית. בני בשן, בני בשן. אפשר להוריד בבקשה, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה, 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 כן, בוקר טוב. הנאו-שמאלנים, מוסרנות במקום מוסר, צדקנות במקום צדק, התנשאות במקום סיבות להתנשא, שנאה, 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 עדנות במקום עדינות, אלימות במקום אמת, אמונה בכוח במקום כוח האמונה, קנבס עצוב עם מחול, שכותב את עצמו שמאל. בני בשן, שירים למגירה, התשפ"א 2024, כ"ט באייר. בוקר טוב, להתעורר אנשים, להתעורר, רק התחלנו. יש לנו פה פרשות על הפרק, פרשת זיוף המסמכים, פרשת ההדלפות לבילד, היום יש וואי, יואב, בחיית יואב, תביא לי שנייה ידיעות אחרונות, הבנתי שיש שם איזה כותרת מג'ונג'נת של רונן ברגמן חדשה, פרשת הסים, לא העירו את צחי ברוורמן, חבר'ה, זה לא שלא העירו את נתניהו, לא העירו את צחי ברוורמן, זה האירוע, בעקבות הכרטיסי סים, לא, זה נהדר, זה פשוט נהדר, איזה עוד פרשות יש לנו? החומרים על הקצין, החומרים על הקצין, הנה, כותרת ראשית בידיעות אחרונות, החשדות לזיופים וסחיטה, זה הנושא שבלב הסערה בסביבת נתניהו. במוקד החקירות, מה ידעו בלשכת ראש הממשלה על מבצע כרטיסי יסים לפני 7 באוקטובר? בלילה שלפני הטבח הצטברו בקהילת המודיעין אינדיקציות להפעלת מכשירים סלולריים של חמאס עם כרטיסי סים ישראליים. אחרי האסון בלשכת ראש הממשלה מיירו להכי שנתניהו ידע על מבצע הסימים ומאוחר יותר חזרו בהם. כעת גורמים מבקיעים בפרשות הלשכה טוענים במרכז החקירות נמצאים הניסיונות לטשטש את עומק העיקרות עם הסוגיה בחודשים שקדמו למתקפה ולהכיש את קיומו של דיווח על הנושא באישון לילה לפני האסון. המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל התלונן, גורם בכיר מאוד איים על פקידה בדרישה שתשנה זמנים וניסוחים בתמלילים. אתמול נחשף הבכיר ששמו נמצא במוקד הפנייה החריגה לרמטכ"ל, ראש הסגל צחי ברוורמן. טוב, שאלתי את צחי ברוורמן הבוקר מה תגובתו לבליל של הכותרות האלה, איפה זה ברוורמן צחי, כן? צחי, צחי, צחי. למה אני לא רואה את זה? בוא נראה. טוב, בקיצור הוא אומר שזה בליל של שטויות. או, הנה. זה תגובתו. אין דבר אחד של אמת בכל גיבוב השטויות הזה, במשפט אחד לא היה ולא נברא. כמה שטויות הם מבלבלים את המוח, באמת, כמה שטויות וכמה אבלים. למשל, יש פרשה, יצאה בוויינט, על זה שחומרים על גלנט, שיש להם חומרים על גלנט. עכשיו, במקרה, זה סיפור שאני מכיר אותו חודשים. כמה ימים אחרי פרוץ המלחמה, לא נתנו בישיבה, נדמה לי זה היה בקריה, לעוזרים של גלנט להיכנס לאיזה ישיבה. גלנט חטף את הג'ננה ותקף מאבטח. תקף מאבטח, הרים אותו, תפס אותו, וכל פיזית, גלנט תפס מאבטח, תקף מאבטח. עכשיו, אני יודע את זה, רציתי להוציא את זה, אמרו לי, עזוב אותך, זה רק יביך אותו, עזוב את זה. זה מה שאמרו לי אנשים בלשכה, שלא רצו להביך את גלנט, שתבינו, שתבינו על מה מדובר. עכשיו מוצאים את הסיפור, כאילו הם אספו עליו חומרים כדי להדליק, כדי להשפיל אותו או משהו כזה. הכל הפוך, הכל הפוך, ובמקרה אני אומר לכם שאני מכיר סיפור אחד, אני במקרה מכיר סיפור אחד. זה הכל הפוך, זה פשוט חבורה של מטורפים,
מטורפים, שלא משנה מה יהיה, הם תמיד יחפשו איך ביבי השם. אפילו בסיפור של הלינץ' באמסטרדם, בן כספי צייץ, שוב לא העירו אותו. להפך, בן, להפך. פה ראינו מה קורה כשמעירים את ראש הממשלה. ישר מטוסים, שלושה מטוסים, צוותי חילוץ, יחידת הזה, יחידת ההוא, זה שרים נוסעים, שר החוץ, יושב ראש הכנסת, זה מה שקורה כשכן מהירים אותו. זה ההבדל כשמהירים את ראש הממשלה, שכמו שאתם מגדירים אותו, הוא פאניקר, כן? הוא פאניקר, אתם בזלזול, מזלזלים, הוא לחוץ, הוא זה, הוא כל... זה מה שקורה כשמהירים את ראש הממשלה, על הלינץ' באמסטרדם. בשבעה באוקטובר, בלילה של השישה באוקטובר, הם אפילו לא העירו את ראש הממשלה. אפילו את שר הביטחון הם לא העירו. זה שמקבל עכשיו כפיים בגלל שהוא יוצא נגד נתניהו ונגד החרדים. הכל הפוך, רבותיי. אל תאמינו להנדסת התודעה. זה הכל שקר. זה הכל שקר. שקר, אתם מבינים מה זה שקר? זה הכל שקר. כמו שהיה עם הצוללות שהם אמרו שיש שוחד בצוללות, כמו שהם אמרו על הגז שיש שוד הגז, כמו שהם אמרו על השוחד בקורונה, כמו שהם אמרו שבקורונה יש פה דיקטטורה שרוצה להשאיר אתכם בבתים, כן? להשתלט על המוחות שלכם. כמו שהם אמרו אני יודע מה, בגריסת המסמכים, כמו שהם אמרו בג'קוזי, כמו שהם אמרו אני כבר לא יודע, ברפורמה המשפטית שזה סוף הדמוקרטיה. הכל שקר, זה הכל הנדסת תודעה. אין סכנה לדמוקרטיה, יש סכנה להגמוניה. להגמוניה. הם מפחדים שהם לא יכולים לחזור לשלטון בגלל הדמוגרפיה. זה כל האירוע. ולכן הם מתבצרים בעמדות כוח שלהם, בתקשורת, במתכל, באקדמיה, בעולם המשפטים, בבתי המשפט, בפרקליטות, בכל המקומות שהם שולטים, שם הם מתבצרים. בוקר טוב, רבותיי, חזרנו. כן, בן כספית, מה התשובות שלך לכל הטענות הקשות שהטיח בך הבוקר ינון מגל?
שאני נוטה לחשוב שמכיוון שהבוקר באמת לא הייתה פה אף טענה קשה, וההוכחה המרכזית שלא היה כלום זה שצחי ברוורמן אומר שהוא לא עשה כלום, שזה ברמת תת גן ילדים. אז אני שוקל בכלל אם צריך לענות לזה, תכף אני אגיד לך, אני אגיע למסקנה, אבל זה מעניין שתמיד, אבל תמיד, 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 זה אותן תשובות של מאפיה. הרי גם עכשיו, כשאני שאלתי את עצמי בתקופת החקירות הקודמות, הרי הם לא יכלו להגיד שרוני אלשך הוא נגד ביבי. רוני אלשך מונה על ידי ביבי, סוכם ביניהם שאם הוא יהיה מפכ"ל טוב הוא יהיה ראש שב"כ, יש לו כיפה בגודל של הר הבית, הוא היה מתנחל, הוא ימני קיצוני, זה לא, ומנדלבליט זה בכלל, הרי מנדלבליט זה איש של ביבי, הוא בא מהאקווריום, חוזר בתשובה, ביתרי, כיפה, אבל הם הצליחו. אז עכשיו הם ינסו להסביר לנו שגם משטרת בן גביר, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, כי אתמול היה שידור שהראה שבן גביר הוא קליפה. בפנים אין כלום. זה בעצם בובת גרב שמצד אחד מושך אותה בנצי גופשטיין, ומצד שני מושך אותה חנמאל, ולאיש הזה בנימין נתניהו נתן את המושכות של הביטחון הלאומי, רק כדי לברוח ממת הדין. אז אנחנו נחזור לזה. אבל בואו להבין משהו על צחי ברוורמן, בואו נשמע קטע שאני קראתי לו. אני לא הולכת להגיד כאן מילה אחת הגנה על צחי ברוורמן. בבקשה.
אבל הנה, את רואה שצחי ברוורמן שולט על מתי המזכיר הצבאי נפגש עם ראש הממשלה, ואת רואה שהוא לא מעביר שיחות משר הביטחון גלנט.
אני לא הולכת לתת פה מילת הגנה אחת על צחי ברוורמן. אפילו לא אחת. ושיגיד תודה שיש לי אינטגריטי כזה כלפי ראש הממשלה שאני לא אומרת יותר מזה. העולם הולך להשתנות מהקצה לקצה אחרי המלחמה. אז אני לא חושבת שצחי ברוורמן יהיה דמות מאוד חשובה. אם אני ארגיש שהוא מאוד מאוד רלוונטי, אז כן, אני חושבת שזה תהיה חובתי לספר מה היא שזה עושה.
יפה, זאת גלית דיסטל אטבריאן, וזה לפני, כן? זה לא עכשיו. זה אז, אחרי שמישהו נעל אותה במרפסת וכו' וכו'. והאירוע הוא פשוט. אנחנו, קודם כל אני הערת מערכת, אני לא מאמין שהמשטרה תחקור פה בצורה רצינית, כי המשטרה עברה השתלטות עוינת. הלוואי שהתבדה, הלוואי שההשתלטות, שראינו אותה גם אתמול במקור, ולפני זה אצל ג'וש בריינר, היא חזון, היא כאילו, אז היה שלי, הלוואי, אבל אני לא מאמין. שתיים, הסיפור הוא פשוט, שוב הוא יגיד שלא העירו אותו, מה שצייצתי בסיפור של אמסטרדם רלוונטי לגמרי, כי מה, הסיפור שאותו קצין, אגב, אותו קצין שנשחט לכאורה, הוא גם חובש כיפה. זאת אומרת, גם עליו הם נסו לעשות עכשיו, זה קצין בכיר שהלך והתלונן, שסוחטים אותו, אבל לא, לא צריך, מה פתאום, לא צריך בכלל לחקור, ואחר כך האלוף עצמו הלך ושלח מכתב ליועץ המשפטית, והאירוע הוא פשוט, שהרי הם כל הזמן אומרים, למה לא העירו את נתניהו, היו מעירים את נתניהו, והכל היה בסדר, העליתי לא מזמן קריקטורה, שהתפרסמה לפני 6 שנים, אני לא זוכר אם בידיעות או מעריב או הארץ, ובה רואים, את רצועת עזה בוערת, ונתניהו מנסה, מחבא אותה עם זרנוק שמתוכו יוצאים דולרים. תכף אני אשמיע לכם מה אומרים פלסטינים בעזה, בערבית, על איך נתניהו מימן את חמאס. לא שאנחנו צריכים את העדות של הפלסטינים בעזה בערבית, כן? אבל הסיפור הוא שכנראה המלל, שזה ראש הממשלה, רצה להעיר או העיר את צחי ברוורמן בשתיים בלילה, כדי שהעיר את ביבי, וזה לא קרה. וכדי שזה לא יוודא לציבור, בוא, מכאן והלאה זה איסור פרסום, אני מכיר את כל החקירות האלה, אני לא מאלה שמפלרטטים עם צו איסור פרסום, כדי לרשום ליד השם שלי שאני הייתי ראשון שרמז שזה אהוב שזה היה לא. אבל צריך לדבר הזה לתת לו להיחקר, וזה לא, בכלל לא חקירה על הבילד ועל הג'ויש קרוניקל, שזה עוד יותר גרוע, כדי להמציא, אני מציע לכם לקרוא את, באמת את כל הפרסומים של ברגמן בעניין הזה, כדי לשרת את הנרטיב שהם המציאו. אגב, שימו לב לאן זה נעלם, סיפור של פילדלפי, כדי שלא תהיה עסקת חטופים, אז הם שלפו חומרי גלם שבכלל הוצגו כשל סינואר, הם לא של סינואר, לא חשוב. זה לא, זה ממש לא העניין, ומשום מה, תמיד זה נגמר אותו דבר. בכל פעם שהוא עוזב משרה נעלמות כל המתנות, למשל, שאלתם את עצמכם מה הקטע הזה? למה בשנת 2000 כל המתנות, חלק גדול נעלמו, ואז אליקים רובינשטיין אמר, אני לא אגיש תו אישום כי הוא פרש מהפוליטיקה, והנה ב-21 שנה אחרי זה שוב כל המתנות נעלמו ושוב אף אחד לא יכול לעשות שום דבר. אותו דבר עם הלשכה, אם היו בלשכות של נתניהו מ-1996 ועד היום נניח 100 איש, 90 מתוכם נפלטו בדרכים לא טבעיות כי הם סירבו לאשר משהו לא חוקי. יש שם, כמו שאמר בדיוק גדי אייזנקוט, יש שם תת תרבות עבריינית. ואגב, אותו מלל, של, גם באמסטרדם, הרי מה הקטע? הנה, תראו מה קורה כשביבי קם בלילה. מה קורה כשביבי קם בלילה? אוהדי מכבי חטפו את המכות שלהם. הקטע הוא, כמו שנתניהו עצמו אמר באלף רעיונות, שהוא מזהה את הסכנות ומונע את האסונות. הקטע הוא שהוא לא מזהה את הסכנות ולא מונע את האסונות. כי בשני המקרים, כמובן יש פה אסון קטן באמסטרדם, וגם בשבעה באוקטובר, פשוט לא היה שם. זה קרה. זה שאחר כך הוא בא עכשיו, אני כתבתי איפשהו שאם את האנרגיה שגם עדי הגינה המושחתים לכאורה שמקיפים אותו היו מוציאים על הניסיון לנקות אותו ולחלץ אותו ולהשמיד את הראיות המפלילות ולאסוף כל מיני ראיות לא מפלילות ולתקן ומה בנט אמר ומה לפיד אמר, אם את האנרגיה הזו הם היו משקיעים לתיקון המדינה כבר היינו מנצחים אחרי יומיים את המלחמה הזו. עכשיו תשמעו, אתם חייבים, מי שלא ראה אתמול המקור שיגש לראות, לקחתי רק קטע קטן, זה בכלל יצא עוד יום קודם אצל בריינר, זה נקרא חבר'ה אתם לא מחוברים למציאות, זה על הקו, בנצי גופשטיין, גזן מוצהר שבכלל מוכרם על ידי כל העולם, לא יכול אפילו להתמודד לכנסת, ארגון להבה, הלהט"בים זה בהמות וכולי וכולי וכולי, הוא היועץ הבכיר של השר לביטחון לאומי, שהכחיש אגב, כשג'וש בריינר כתב את זה, בן גביר הגיש נגדו תביעת דיבה של 3 מיליון שקל. עכשיו הביצה, זה לא ביצה, זה כבר תבנית ביצים, הסרוכות מורחים על הפרצוף של הליצן הזה. השני זה חנמאל דורפמן, לפני שבוע העליתי רעיון שהוא נתן אחרי רצחה, בן שאמר שזה קוריוז, אנקדוטה. אז הנה שניהם מנסים להסביר לבן גביר מה לעשות כדי שירגישו שהוא עושה משהו, זה עוד בכלל לפני המלחמה. חבר'ה, אתם לא מחוברים למציאות.
בנצי, לאיפה להכניס צבא? סתם להגיד סיסמאות אי אפשר. מה זה להכניס צבא? למי? שומר חומות במזרח ירושלים?
מזרח ירושלים, איסוף נשק. אתה אומר שאין לך כוחות של שוטרים, אז או שתכניס מג"ב, או שתכניס צבא. אתה חייב לעשות משהו שלא עשו אף אחד אחר. אתה לא יכול להמשיך באותו מה שהממשלה הקודמת עשתה. להרוס בית זה שום דבר. צריך משהו שיראה בשטח ששינוי מצב, שלא אותו דבר. חייב לפחות לדרוש את זה, או לדרוש דברים שאתה כן יכול לשנות מצב ולהראות תגובה אחרת מפעמים אחרות. אף אחד לא יחכה לעוד כמה חודשים שתקים משמר לאומי, אתה צריך לדרוש את זה, ואם יגידו לך שהצבא לא יכול, אז אתה אומר, בשביל זה המדרש, מגרש לאומי. אבל אתה צריך לעשות, להגיד משהו לעכשיו שאתה עושה. אם אתה תכניס הרבה כוחות שם למזרח ירושלים, תאמין לי שתמצא שם יעדים, תתחילו לחפש כמה נשקים, כמה כלבים שיחפשו נשקים, זה כבר הכל יתעורר שם. תכניס שם את מג"ב, את המשמר הלאומי שלך, תכניס את שם. תגיד הוראה, להוריד פלוגת מג"ב, לא יודע כמה זה למזרח ירושלים.
חבר'ה, אתם לא מחוברים למציאות, אין סדק, אין יעדים, אין שום דבר, אין מה לעשות. גם אם אתם מאוד רוצים, אין מה לעשות, באמת. אין להם. אין להם את מי לעצור. אין להם את מה להרוס, אין להם שם כלום במזרח ירושלים, ואתה לא תיקח עכשיו שתי חטיבות של צבא, ותעבור בית בית ותחפש נשקים, ואם לא תמצא כלום, אז יגידו שיצאת מטומטם.
אני בטוח שאם אתה תתחיל לחפש נשקים במזרח ירושלים, אתה תמצא הרבה. אבל אתה חייב לפחות לדרוש משהו שלא חוץ הקופסה, חוץ מהיועצת המשפטית, משהו אחר. כאילו אין, אז כלומר שעד עכשיו טיפלו בטרור בצורה טובה. אז מה החידו שלנו להרוס את ה... בבית של המחבל כמה דקות קודם, זה חשוב, אבל זה לא מספיק. אתה צריך לשנות את המדיניות שהייתה. יש פה ציפייה למשהו אחר, שזה אנשים הצביעו לבן גביר.
אתם מבינים? הקטע שחנמאל דורפמן הוא מבוגר האחראי של החבורת הזבל הזו, ההשפעה. אין מטרות, אין כלום, תכניס למזרח ושם, הם כבר ימצאו משהו, וזה עוד לפני האסון, כן? זה בובת גרב רעילה, לא סתם בובת גרב, ואת זה האיש, הוא לא הסכים הרי נתניהו להצטלם איתו בקמפיין, להיות איתו באותו פריים, הוא אמר לי, לא זוכר אם זה היה יונית או קרן, לא יהיה שר, לא, הוא לא יהיה שר ממשלתי, הוא לא אמר את זה ב-48, הוא אמר את זה עכשיו, לפני הבחירות. כן, בוקר טוב וכו'.
לא, הטיעון המגוחך, שלברות שהוא קם בלילה, אוהדי מכבי חטפו מכות. באמת כאילו...
הוא לא קם בלילה.
למרות, יש לכם פשוט טיעונים ממש מטומטמים. יש לכם פשוט טיעונים ממש מטומטמים. לא, למרות שהעירו אותו, הם חטפו מכות, כן. הוא היה צריך למנוע את זה שחטפו, הוא היה צריך ללכת איתם אוהד אוהד בלילה, וללוות אותם למלון. אין גבול לשרלטנות שלכם, לקשקוש שלכם, להבלים שלכם. הרי גם אתה יושב פה ואומר על הפרשות, אתה בטוח על הפרשות, הרי הכל, אתה דיברת ככה אותו דבר, על הגז, על הנישוב, על הקורונה, אני יודע מה, על הקוטג', על מה לא דיברתם? על פרשת 4,000, על השוחד, יש לך את הציוץ המפורסם שלך, שאמרת זה בטון יצוק, סגור ונצור, כן, אתה מכיר את שאתה מכיר את הפרטים, על השוחד, אתה מכיר את הפרטים. איך אתה אומר? לול שלם של ביצים סרוכות על הפרצוף שלך. לול שלם של ביצים סרוכות. ביצה, ביצה. כל לולי הצפון על הפרצוף שלכם, עם השוחד בתיק 4,000 שהשופטים זרקו אתכם. מה לא עשיתם? גיא פלג היה יושב ערב ערב במעדורה ומקריא על השוחד הזה תמלולים. אתם יושבים בביטחון שלכם ומדברים, כן? מדברים באיזה ביטחון על כל מיני נושאים שאין לכם מושג. כן, העירו את צחי ברוורמן, לא העירו. אגר, אתה יודע, כן, זה כבר... כן, העירו. נו, ואם ניסו... אתה יודע מה, לפי, אני הולך עם העירו הזה. ניסו להעיר את צחי ברוורמן. נגיד שניסו להעיר את צחי ברוורמן ולא הצליחו. נו, אז מה זה מעיד? אז לא הצליחו להעיר אותו, אז מה עושים? אז מה קורה עכשיו? מה, כמה אבלים, כמה שטויות? השוחד בתיק 4,000, השוחד. מה הם לא אמרו? על השוחד בצוללות. שביבי קנה מניות בחברה של הבן דוד שלו עם המפעל פלדה שעשה עסקים עם טיסנקרופ. הם באמת אמרו, אכלו לנו את הראש של השטויות האלה. אז עכשיו הם אוכלים לנו את הראש על האבלים והשטויות שלהם. הוא לא מנע שאוהדי מכבי חטפו מכות. יואב, אתה יכול לעזור לי בדבר הזה, שר, מישהו יכול לעזור לי עם השטויות האלה? אוהדי מכבי חטפו מכות והוא לא מנע את זה. לא, באמת, אין לתאר, אין לתאר. אין לתאר את השטויות. לא, והקצין הוא עם כיפה. הקצין הוא עם כיפה. אדוני, גם ישראל פריים כיפה, אוקיי? גם עקיבא נוביק עם כיפה, גם יאיר שרקי עם כיפה. גם חנוך דאום עם כיפה, לפעמים, כן? יש עוד הרבה אנשים עם כיפה, זה לא אומר כלום. אז מה עם מישהו עם כיפה? גם מנדלבליט עם כיפה. אז מה? מה הקשר שהוא עם כיפה? מה זה אומר? מה זה רלוונטי? מה הבן אדם עם כיפה? אז מה אם הוא עם כיפה? הוא עם כיפה! לא, הוא עם כיפה! באמת! עכשיו הבנתי שהייתה תוכנית של דרוקר עם זה, ואתה משמיע לי את גופשטיין, לא הבנתי. אם גופשטיין אומר ונותן עצות, זה אומר שהוא יועץ? תודה. כמה אנשים ביום נותנים לך עצות? כל הטלפון שלי בלה באנשים שנותנים לי עצות כל היום, אז זה אומר שהם יועצים שלי? כל מי שנותן לי עצה זה אומר שהוא יועץ שלי? לא, באמת, למה אני צריך להתמודד עם הרמה הזאת? למה המדינה צריכה להתמודד עם הרמה הזאת? אני מעריץ את האדמה שבנימין נתניהו דורך עליה רק באספקט אחד. איך הוא מתמודד איתכם? איך הוא מתמודד עם הדבר הזה? לא סופר אתכם, לא רואה אתכם, ממשיך ישר עם משימת חייו, להוביל לניצחון מוחלט, לא רואה ממטר. בכל הדורות בעם ישראל היו אנשים שהתנהגו כמו ערב רב, שהפריעו, שהזיקו, שרצו במפלת ישראל, שעזרו לאויב בזמן מלחמה. הרי האויב במשך כל המלחמה מצטט אתכם. מצטט אתכם, מביא אתכם כראיה, עיתון הארץ, כן, שאומר שאנחנו עושים ג'נוסייד, רצח עם וכל הדבר הזה, מצטטים אותו כל היום. זו התקשורת שלכם, כל היום את ערוץ 12 רואים בכל ה... זה, אתמול סליבן עוד פעם אמר, סליבן אמר עוד פעם, שמי שמונע עסקה זה חמאס, עוד פעם אמר, נראה לכם שזה יפריע להם? לא באמת, נראה לכם שזה יפריע להם? זה לא יאמן! הם ממשיכים אותו דבר, שביבי לא רוצה את החטופים. באמת הם אומרים את הדבר הזה? הם באמת אומרים את הדבר הזה, שביבי לא רוצה את החטופים, שביבי ויתר על החטופים, שביבי רוצה אותם מתים. והאמריקאים אומרים, לא אנחנו, האמריקאים אומרים זה חמאס, ולא זה, והם מוכנים לוותר על הישגי המלחמה, ולהפסיק את המלחמה, כן? להפסיק את המלחמה, שחמאס יקום, שיש שיקום ברצועת עזה, שהוא שולט ברצועת עזה. כן, שהוא ימשיך, שיהיו שם חטופים שהוא לא ישחרר, הם חושבים, אין מילים לתאר את האירוע. אין מילים לתאר את האירוע. זה פשוט דבר לא יאמן. אתן לכם דוגמה, עוד דוגמה, כן? היה בשלשום, בהפגנות, איזה כמה נערים פוחזים, הסתלבטו על איזה חברת כנסת מיש עתיד, אני בקושי יודע את השם שלה, מתי ארקבי אנטבי, משהו כזה, כן? זה השם שלה, לא מוכרת, לא משנה. צעקו עליה, הסתלבטו עליה ברחוב וכל מיני כאלה. יאיר לפיד הוציא מכתב, אוי, אני חייב לקרוא את זה. ארקבי צרפתי, סליחה. נתי ארקבי צרפתי, כן? יאיר לפיד הוציא מכתב ליושב ראש הכנסת, שבו הוא מתלונן על הצקה לחברי כנסת, כן? פניתי לפני זמן קצר ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, בשל כך שחבורה של נערים פראיים איימו וחסמו את דרכם של חברי כנסת מיש עתיד. זה שקר כמובן. כיושב ראש הכנסת של כלל חברי הכנסת, אני מצפה ממנו לגנות בתוקף כל פגיעה בחקים. ראינו כיצד המשטרה ידעה לטפל במי שהשליך החול על נבחר ציבור עם הגשת כתב אישום במהירות C, כן? יש בידינו צילומים של ההתנהגות האלימה. הוגשה תלונה במשטרה, ואני מבקש ממנו לסייע בידינו לחזק את ההרתעה כנגד פורעי חוק אלימים. עכשיו תראו, אם חייזר היה מגיע לפה אתמול, והיה רואה את הציוץ של יאיר לפיד, הוא היה אומר, אוקיי, קורה פה משהו נורא, כי האנשים פוגעים בחברי כנסת מהאופוזיציה. אבל האמת היא, שבמשך שנתיים, יש פה חבורה קיצונית מופרעת, בהובלה של איזה משוגעת אחת, שמתעללת בחקים שיושבים במסעדות, בתי קפה, הולכים ברחוב, נכנסים לבית כנסת, הולכים, רואים אותם בציבור, עושים עליהם כל מיני התראות וזה, ופשוט ומגרשים אותם במקומות מקומות. משהו מטורף, מטורף. עכשיו, לא הייתי נדרש לכל הדבר הזה, אם לא יאיר לפיד בעצמו, אם לא יאיר לפיד בעצמו אמר את הדברים הבאים שתכף אני אשמיע לכם על מה שקרה עם חבר הכנסת רוטמן באוניברסיטת תל אביב, בניו יורק, גירשו אותו מתל אביב, לא נתנו לו לדבר. תקשיבו, בבקשה.
אתמול חבר הכנסת רוטמן תקף באוניברסיטת תל אביב בפאנל שם. יש לך איזושהי תגובה או התייחסות להפגנות האלו?
רוטמן לא הותקף. מחו נגד רוטמן, אבל לא עשו לו רבע ממה שהוא עשה בוועדה לחברי כנסת ולנבחרי ציבור. כן, הבנתי שגם הדביקו לו קצת מדבקות על האוטו. זה מחיר הדמוקרטיה. הוא טוען כל הזמן שהוא נאבק על הדמוקרטיה. כן, ככה נראית דמוקרטיה. שיפסיק להתבחין.
ככה נראית דמוקרטיה. שיפסיק להתבחין. אז יאיר כפר, העיניים שלנו. ככה נראית דמוקרטיה. תפסיק להתבחיין. אתה לץ. אתה לץ. וככה כולכם נראים. אתם חבורה של ליצנים. אתם פשוט אנשים לא רציניים. שבזמן שיש מלחמה, התאוות שלכם והסנאות שלכם והקנאות שלכם מוציאות אתכם מן העולם. אתם חבורה של ליצנים לא רציניים. אתם מתנהגים בצורה לא רצינית. בזמן שיש חיילים שלנו שנלחמים, אתם מתנהגים בצורה לא רצינית. זה לא רציני להתנהג ככה, אני אומר, ואני אומר את זה בלשון המעטה. תתאפסו, תתאפסו ומהר. אנחנו במלחמה על הקיום, יש פה עסקים יותר רציניים מהשנאה והתאווה והקנאה שלכם, והרשע שלכם לבנימין נתניהו, ולתאוות השלטון שלכם, והשנאה שלכם ליהדות, למסורת, למזרחיות, למסורתיות. יש דברים יותר גדולים. אתם תהיו הערה שולית בהיסטוריה. כן? כמו הצדוקים. מי זוכר את הצדוקים היום? מי זוכר את הצדוקים? מי יודע מה הם היו? אפילו יוספוס פלאביוס לא כותב עליהם. מי הם? איפה הם? איפה הם נמצאים? תראה לי צדוקי אחד. תראה לי צדוקי אחד. הם היו מזלזלים בפרושים. הם היו מזלזלים, הם היו האליטה. עם כל התפקידים, הכהנים, הזה, הנשיאים, הם זלזלו בפרושים, שהאמינו בעולם הבא, שהאמינו בשכר ועונש, שהאמינו בתחיית המתים. היום כולם, כל חכמי היהדות, כולם פרושים. איפה הצדוקים? איפה אתם? איפה המתייבנים? איפה המתייבנים? שהיו בקיסריה וכל הדבר הזה, איפה המתייבנים? איפה הם? איפה הם בהיסטוריה? מה נשאר מהם? הם היו האליטה. זה האירוע. תבינו את האירוע, תסיקו לבד את המסקנות. תודה, בוקר טוב.
טוב, אתם שואלים את עצמכם למה הוא לא דיבר על הרייטינג היום, אני לא יודע אם הוא דיבר אתמול, כי זה אותו דבר, כי הוא מקום שמיני בצפייה של אתמול, 8.5, יום קודם גם כן היה אותו דבר.
יש 4 ערוצים.
תספור. לא, תוכנית שמינית. מה, זה לא מצחיק. תוכנית שמינית מבחינת מספרים.
8.5 יש לי, לא? כמה היה לי?
נכון.
ביום שיש לי שמיני. כשאני ביום רע ב8.5, מצלמים
אותו. לא, אני לא... תביא כמה רייטינג שאתה רוצה, רק כשאתה במספר טוב אתה פותח עם זה את הבוקר, במספר רע אתה מקווה שאני לא אשים לב.
זה רע, 8.5 זה רע. יפה.
מקום 8 זה רע. 1, 2...
יש 4 ערוצים.
יו אלוהים ישמור, זה לא מספר ערוצים, זה תוכניות, הן מדורגות, התוכניות, יש הרבה תוכניות בערב, מי הביא הכי הרבה, מי שני, מי שלישי, אתה 8. הלאה. שמעתם עכשיו נאום הסתה נגד למעלה מחצי עם, אגב הוא גם מסית כל הזמן נגד הצבא, הם מתאהבים את הצבא, יותר מאשר בערוצים האיראנים. עכשיו הקצין האומלל הזה, שהתלונן, שמחזיקים נגדו משהו, עכשיו כבר גם, אבל גם לחנוך דם יש כיפה, זאת אומרת, גם הוא כבר מסומן, הם עוד לא יודעים את הסיפור, הם לא מכירים כלום, הם כבר מכונת הרעל מחממת מנועים, לטנף את הקצין ההוא מהלשכה, בגלל שניסו לסחוט אותו, אתם מבינים? הם יכשירו כל שרץ. אם יתברר, פעם אמר את זה טראמפ, אם אני ארד בסדרה החמישית ואני אראה באנשים, עדיין יצביעו בשבילי, פה זה יותר גרוע. אז צדוקים, כן? הוא מחפש צדוקים. אני יכול להראות לך הרבה סיכריקים. במדרג הגיחוכים ששמענו הרגע, הכי מגוחך היה שאם גופשטיין אומר ונותן את סוד זה, אומר שאתה יועץ, הוא לא הבין אינון, כי הוא לא צופה בזה, שהשיחה ששמעתי לכם, את השאלות שואל בן גביר. לפורום שנחשף בהתכתבויות קוראים אסטרטגי ממשלה. זה חנמאל, גופשטיין, בן גביר ועוד כמה, ובן גביר כל דבר שהוא זז הוא קודם מתייעץ עם גופשטיין. בן גביר, לא אני, אבל האמיתי פה חושב שאני שמעתי סתם עירורים של גופשטיין. אין להם מושג, כמו עם הקצין עם הקיפה, אין להם מושג על מה הם מדברים. כל מה שהם יודעים זה לתאב ולתנף את צבא הגנה לישראל ואת השבק, להאשים את כל העולם ואחותו בהפיכה בפעם ה-400, ולא לדעת כלום משום דבר. לראות את הטבלה שאינה משקרת, אנחנו, התאוות והסנאות והקנאות, כל הסיפור הזה בלשכה, אגב, הזכיר לי, אפרופו תאווה, את הגעתו המיתולוגית ההיא של בנימין נתניהו לאולפן של הערוץ הראשון בשנת 92 או 93, להודיע לעם ישראל ב-100% רייטינג שהוא בגד באשתו, אפרופו תאווה, ולהסביר ששואל אותו שם, אם אני זוכר נכון, זה אורי כהן אהרון, הוא ישב יחד איתו באולפן, את מי הוא מאשים? להסביר שיש פוליטיקאי בכיר בליכוד מוקף פושעים. אז הנה אני אומר, יש פוליטיקאי בכיר בליכוד, מוקף פושעים לכאורה, גם הוא עצמו נאשם ב3 עבירות קשות, אשתו כבר הושעה, ואת כל הדברים האלה, על זה הם מגינים. עכשיו תשמעו שנייה אחת, בפרופו אין עסקה. כן, חמאס זה יריב קשה. והנה מה שאמר שוב אלי אלבג, ממש אתמול שלשום לדעתי לקושמרו, קראתי לזה ינון אמר לי.
איך זה הפך לעניין פוליטי? חיילים, חיילות שלנו. איך יכול להיות? איך אני אגיד לך, עינון מגל אמר לי בזמנו, אלי, לא תהיה עסקה, כי אם תהיה עסקה, לא תהיה ממשלה.
וזה הסיפור כולו. כי ברור שלחמאס היו דרישות קשות ועדיין. מצד שני, הגיע הזמן לעשות את זה. ניצחנו.
שמעת את סליבן?
אתה מפריע לי.
שמעת את סליבן?
אתה מפריע, אבל למה אתה מפריע לי? אבל למה אתה לא מסוגל להתאפק? למה אתה לא מסוגל להתאפק? למה? קשה? אני יודע שקשה.
לא, אנחנו כבר בסוף. איך אתה אומר? אנחנו כבר בסוף.
אינון, אבל נעמת עכשיו שעה.
תמיד אתה אומר בסוף מותר.
לא, שמרנו על זה מסודר, ואתה נעמת עכשיו שעה.
תמיד אתה אומר לי בסוף מותר.
כן, אבל לא נגמר לי הזמן, כי רק התחלתי. בסוף, כשסער נכנס, אירוע אחר.
סער נכנס, הוא נכנס.
אז אני לא, אז אני... סער, אתה מוכן לדאוג שאני אוכל לסיים דבריי?
כאילו סליבן לא אמר את הדברים.
כן, אני מוכן לדאוג.
סער, אתה אז בקיצור, כל האירוע הזה שנתניהו לא רצה להגיע אפילו למצב שאפשר יהיה לנסות להביא עסקה. בשביל זה הם גנבו את המסמכים מהצבא, בשביל זה הם מתנפים עכשיו את הצבא. לגבי מקבי, לא, ביבי לא היה צריך ללכת עם עודי מקבי, לא היה צריך לשמור עליהם אישית. אבל אם שיקלי אומר שהייתה למשרד שלו התראה, הוא אומר את זה בקולו, היה צריך לדאוג שעודי מקבי יקבלו את ההתראה. והם לא עשו את זה. ואותו דבר שאם ברוורמן קיבל ב-2:30 בלילה שיחה ועם ההתראה של הסימים, הוא היה צריך לדאוג שנתניהו ידע את זה, והוא לא עשה את זה, וכולי וכולי וכולי. עכשיו, צרור השקרים שהוא שיקר בהקשר שלי, לא שאני מתרגש, אבל בכל זאת, הוא have to set a record straight. אתה היית בטוח על הפעם, הוא קבע עכשיו שאני אמרתי שיהיה שוחד. אני אמרתי שיוגש תיק שוחד. והוגש תיק שוחד. באותה נשימה אמרתי, הכי טוב אמר את זה אברמוביץ' כי הוא ניסח את זה מצוין, שבתיק השוחד לעורכי הדין יש מה לעשות. ואפשר...
לא אמרת חתום ונצור,
אתה,
משהו כזה.
נכון, להגשה. ואתה יודע את זה טוב. ובאמת הוגש. אתה הרי אמרת, אתה אמרת שהתיקים קרסו בשימוע. עכשיו, לא דיברתי על הגז, בגז הייתי לטובת הממשלה.
לא נכון.
בטח...
לא נכון, לא היית לטובת הממשלה.
אתה מפריע לי, וזה לא בסדר.
אבל זה הסוף, שהשר כבר פה.
לא, אבל אני רוצה להגיד את זה, אוקיי? שיקרת כי אתה שקרן.
לא, אתה משקר עכשיו.
ואני חייב... לא, אני, אז אני... אבל אני רוצה את ההזדמנות לשקר, אפשר?
לשקר, בבקשה.
בנושא, במתווה הגז, בזמנו, הייתי בעד הממשלה ונתניהו, אפשר לשאול את האוליגרכים עצמם, וחטפתי על זה. על הנישוב בכלל לא דיברתי, חשבתי שזה הזוי. בקורונה הייתי בעד, הייתי בעד החיסונים, הייתי בעד הכל, אני לא הייתי בתוך ההזיה הזאת של אין קורונה וכו'. בשוחד אמרתי שהתיק סגור ונצור להגשה. עינון אמר, התיקים יקרסו בשימוע. יום אחד הוא אפילו השמיע לי, אמר שאתה שומע איך התיקים קרסו? לא קרסו.
אין שוחד, בן.
לגבי המניות, זה שקר.
אין, השופטים זרקו אתכם מהמדרגות.
השופטים לא זרקו כלום, השופטים אמרו, הציעו, בסוף, בכתב האישום, כשתהיה פסק דין, כשיהיה פסק דין אתה תגיד, עכשיו אני לא בטוח שתהיה עכשיו בשוחד,
התביעה, זה
ואני אומר את זה התביעה. כל הדרך.
יאללה, אינון, תן לו לסיים, כי צריך לצאת לדיווחי תנועה.
מי שראה את המקור, יודע שזה שוחד פר אקסלנס, המשטרה שם הפרעה,
אה, מקור, אז השופטים לא ראו את המקור, זאת הבעיה.
פר אקסלנס, שוחד,
הבעיה שהשופטים לא ראו את המקור.
טוב, אי אפשר להמשיך בשר, בחיית. תנסה להרגיע אותו, תן לו איזה כדור, משהו, ורוד, כחול, משהו. נתניהו בפרשת עם הבדלות שלו.
נתן לו כדור קנה, של מג, הוא אוהב כדורי מג.
קנה מניות ב-$400,000, מכר אותם אחרי כמה שנים, כשהחברה בינתיים קרסה לאותו בן דוד ב-$4.5 מיליון, זה שלא חקרו את זה זו בעיה, ובצוללות... ועדת החקירה כבר אמרה שנתניהו פגע בביטחון המדינה, אז בגדול, אז לא היה כלום. עכשיו יש עוד איזה 4 חקירות של משטרת בן גביר, ועדיין לא היה כלום, כי כאמור, אין תועבה ואין שרץ שהם לא יגנו עליו. אתם יודעים למה? לא אידיאולוגיה, פרנסה.
טוב, בוא נצא לפרנסה.
כן, כן, פרנסה, קצת
תן לנו
בבקשה פרנסה. תודה. פרנסה.
זה נקרא דיבור.
ראש מועצה מקומית מטולה, בוקר טוב.
בוקר טוב. גשם בצפון.
מה זה?
גשם.
גשם בצפון.
גשם של טילים ורקטות או גשם של מים?
גשם של מים. גשם גשם מטפטף. ברכה למדינה, בהחלט.
ברוך השם, ברוך השם. תראה, רק התחלנו להגיד ותן טל ומטר לפני יום יומיים, אתה מבין?
נכון, כן.
במוצאי שבת קודש. תגיד, מה המצב?
אני יודע, אנחנו מתמודדים. אנחנו בחודש וחצי האחרונים... מתמודדים עם ירי תלול מסלול מאוד מאוד מסיבי. אני יכול להגיד שבימים האחרונים, 3, 4, 5 ימים האחרונים, הירי הולך ומתמעט.
וואלה.
כן, יחסית, כן. אם כי אתמול חטפנו תינונטט עם שלושה פצועים לזור המושבה.
כן, ראיתי את החייל הזה, אומר הגומל בבית חולים, משהו מדהים.
אני לא ראיתי, כן, מדהים באמת. וזה אותם חבר'ה שעושים עבודת קודש בתוך כפר קילה, בלדייסה, לאנשים שבאמת טל באמת תבוא.
רגע, אבל איך אפשר עדיין נונטט אחרי שצה נכנס לשטח, תסביר לי, אני לא מבין.
צריך להבין, לא, צריך להבין, מדברים גם על הסדרה, ולכן גם אני אומר, רגע, צריך חלק את זה. מה שצה עשה בחודש וחצי האחרונים, הוא הסיר את איום החדירה והמנהרות, נקודה. טילי הנונטט בטווחים שבין 3-12 קילומטר, צה לא יטיפל בזה, עוד לא התחיל במבצע לטפל בזה, ואני מאוד מקווה שהוא יתחיל ויבצע את זה, כי אחרת אנחנו לא נוכל לחזור לבתינו בביטחון, וזה מה שאנחנו אומרים וקוראים.
של איזה טווחים אתה מדבר?
בין 3-12 קילומטר, אלו טווחי טילי הנונטט המרכזיים.
שמה שרוצים זה שצבא לבנון יעשה את זה.
אבל זה ברוך שזה לא יקרה, בסדר? זה ישראבלוף. מי שאומר צבא לבנון, הוא לוקח אותנו ל-2006, והוא לוקח אותנו ל-2000, והוא לוקח אותנו לשנות ה-80. צבא לבנון זה חיזבאללה, זה לא, אין זה חד הם.
דוד, יש עכשיו, אפרופוס צבא לבנון, יש עכשיו עוד דברקה שהתפרסמה אתמול או שלשום, הרוסים. אנחנו הולכים לעשות את ההסכם הזה בחסות הרוסים, יכול להיות שהם יודעים לעשות, לשמור עליכם שם.
אז בוקר טוב, ואין, לא שמחתי אותך עד עכשיו, אני שמח שאתה שם.
אינון משתיק אותי פה.
אה, יחיד ששמח אגב.
אז כן, זה עוד המצאה של אותם אלו שחברו לאיראנים, שימו לב לאן אנחנו הולכים, לקטרים, לרוסים, ללבנונים, לכולם, רק לא מדינת ישראל צריכה לתת ביטחון לאזרחיה. בסוף צריך לזכור, יש לנו צבא חזק, אנחנו עושים עבודת קודש, שפו ענק לכל חיילי צה"ל שעושים פה, באמת, בחודש וחצי האחרונים, אין לי מילה לומר עליהם. אבל כדי להחזיר אותנו הביתה בביטחון ולעשות את ההסדר הנורמלי הזה, צריך להסיר עוד שני איומים. אחד זה ירי טילי הנונטט, שבטווחים בין 3-12 קילומטר, והאיום היותר משמעותי, דרך אגב לא רק ליישובי הצפון, לכל יישובי המדינה, זה הסיפור התלול מסלול. לא יכול להיות מצב שאנחנו מנרמלים את המצב של מה שהיה בדרום ב-20 שנה האחרונות, אנחנו מתחילים לנרמל אותו פה בצפון. אסור לנו להסכים עם זה. דרך אגב, אני תמיד אומר, כמו שבמדינת ישראל יש צבא אחד, צבא הגנה לישראל, שדרך אגב, אני הצעתי לשנות את שמו לצבא התקפה לישראל, כך גם בלבנון צריך להיות צבא אחד. לא יכול להיות שיש שתי צבאות שהצבא הגרילה הוא הצבא יותר חזק מהצבא המדינתי שם.
אוקיי, עכשיו אם נותנים לך שתי אפשרויות, אחת זה להמתין שהצבא יתארגן מבחינת ימי מילואים, מבחינת חימושים, מבחינת התארגנות של כל הדבר הזה, ולהמשיך לעבוד על הטווחים שאתה אומר בהם, או עכשיו איזה הפסקת אש, שצבא לבנון יעבוד, ואתם יכולים עכשיו לחזור, וצבא לבנון יטפל, והרוסים יאבטחו, והשם ישמור. מה אתה לוקח? האופציה הראשונה, זה ייקח לכם עוד זמן עד שתחזרו.
חד משמעית, גם עוד שנתיים אנחנו ניתן זמן, על מנת להסיר את היום, צריך לזכור שהסיפור הצבאי, יחד עם הסיפור המדיני שחייב להיות מדיני פה, זה שניהם צריכים לבוא בהלימה אחת, אל מול הסיפור של להפסיק את הירי מלבנון אחת ולתמיד. אני שומע קולות בלבנון דרך אגב של מכל העדות, גם אני יש לי אנשים שאני מדבר איתם, גם צדלניקים שיש להם משפחות שם, שהם גם הם מעצו, ראיתי אתמול את השידור של אוהד חמו על העזתי, מה הם אומרים על החמאס, גם פה הם אומרים שגם להם
מהחיזבאללה, ברור,
מהחיזבאללה, נמאס להם כבר, נמאס, רוצים שקט בשני הצדדים.
דוד, הרמטכ"ל אומר שצהל מוכן להגדיל את התמרון, להגיע אפילו לליטני, מצד שני יש פרסומים חוזרים ונשנים, עמית סגל נדמה לי הראשון, שאפשר לסגור את העסק עוד לפני שטראמפ מגיע. הרוסים כבר אמרתי, השאלה היא כאילו, מה אתה רוצה, סליחה, הכי חשוב, שר הביטחון יומיים אמר כבר שניצחנו, זאת אומרת, הוא אומר ניצחנו את חמאס, ניצחנו את חיזבאללה, זה בעצם מישהו מכין פה את הקרקע להגיד לכם לחזור הביתה. האם אתם מוכנים לחזור הביתה, ואם לא, למה?
אז אני אומר, קודם כל אנחנו רוצים לחזור הביתה, אנחנו מאוד שמחים, דרך אגב, אתם תופסים אותי בדיוק עכשיו עם סיור עם חברת החשמל, כדי להתחיל לתכנן את היום החזרה שלנו, יש לנו שכונות שלמות בלי חשמל פה, וממש עכשיו אני ברחוב, יחד עם 6 אנשי חברת חשמל, אמיצים דרך אגב, שעושים פה עבודת קודש בשנה האחרונה, ואנחנו מתכננים רגע איך מתקנים את הרחובות כדי שתושבים יוכלו לחזור. אז אנחנו כן מתכוננים ורוצים את זה. אבל צריך לזכור שככל שיש לנו את האיום, בעיקר טילי הנונטט, אני מזכיר לכולנו, מטולה חטפה מעל 450 טילי נונטט לתוך בתי התושבים.
וואו.
דרך אגב, מאל חיים, 80% מהם מאל חיים, ומאל חיים לא טיפלנו בכלל.
למה? היו מאל חיים.
לא, לא, נו, עזוב, אני לא רוצה
להגיד לך מה. שתו קפה והמשיכו.
היו בצד הדרום המזרחי, ממש נגעו ב-10-15 בתים ויצאו משם ואמרו, היינו, לא היינו. עדיין אלחיאם חיה, פעילה עם כל הפעילים שלה, עם כל הטילים שלה, מוכנים. צריך להשמיד את היישוב הזה שהוא מאוד משמעותי ומאוד מאיים על המושב המטולה. ולכן ככל שהאיומים האלו לא יוסרו, אנחנו פשוט לא נחזור, ואני אגיד גם לתושבי, לא לחזור. עם כל הכבוד, אני פה, אני חי פה, אני אמשיך להיות פה, גם עם האיום הזה, אבל התושבים שלי, אני לא, אני אגיד להם מבחינתי שלא יכולים לחזור לפה.
אגב, בעודנו מדברים, שולח לחברי הטוב פיני, פיני סלמה מהצימרים בכפר לימן, תמונות מהתרסקות של כתבם ממש 100 מטר מהצימרים שלו, ממש מעכשיו, בלי נפגעים. וואו. תודה לאל. תגיד,
כן, תח, חיזבאללה יבא, נונצדיק המדויק.
הרשת מאה בתמונות האלה, אל תדאג.
טוב, אנחנו חייבים לסיים. דוד אזולאי, תודה. אגב, אני רוצה להתנצל בפניך ובפני המאזינים, אני אמרתי שהתחלנו להגיד טל טל ומטר, ובעצם התחלנו
להגיד חמישי כבר התחלתם
משיב הרוח ומוריד הגשם. אז אני מתנצל בפניך אם נפגעת.
לא, ממש לא.
האדמור ינון מגל מעלי אקספרס.
לא, הנה, זר אומר לי שכן צדקתי. סליחה, אני בודק את עצמי שוב.
אוקיי, לא מעלי אקספרס.
אני מתנצל אם מישהו נפגע מההתנצלות שלי. בסדר?
לא, לא, מוריד הגשם, זה בסדר. אתה אמרת מוריד הגשם.
התחיל, כי למה תקנו אותי? התחלנו להגיד תן תלום אתר, למה שגים לי את השכל? לא הבנתי את האירוע.
מילא תקנו אותך, לי שלחו על זה.
אפשר לצאת פה ראש במדינה הזאת. מה שאתה לא תעשה לא טוב, דוד אזולאי, תודה, שלום. חברים, כן, רק צריך לעשות פה איזה תיקון, אתה אמרת שזה השוחד להגשה, לא בן, אתה צייצת ככה, שלום, אני מכיר את תיק 4000 מבפנים ומבחוץ, המציאות הפוכה ממה שכתבת, תיק שוחד חמור מעין כמוהו, נעול ונצור, זה ציוץ אחד, והשני, תיק 4000 הוא תיק מורכב, מסובך, מסועף וקשה להבנה, אבל מוצק ושרירי, הראיות מדהימות ושומטות לסת. אין אדם הגון מימין, שמאל, מרכז או כל מקום שילמד את התיק הזה לעומקו ולא יגיע לאותה מסקנה. ובסוף, השופטים לא ראו כנראה את המקור וזרקו אתכם מכל המדרגות.
זה בדיוק על התיק, על ההגשה שלו, אחת. שתיים, עד המדינה שעל הסקרים שלו הם מתבססים גם היום, שלשם יש לנתניהו 130 מנדטים, אומר גם עכשיו שהייתה פגישת הנחיה, בא הוא קיבל את ההנחיה, ואנחנו נמתין.
זרקו אותך מהמדרגות.
ולא, לא זרקו, התיק קיים.
במקור, זה נכון.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 103 FM ישראל במלחמה לוח שידורים מיוחד ב-103 FM עכשיו ינון מגל ובן כספית
אני רואה שהחותים הוציאו עוד החותים הוציאו הודעה שהצהרה של צבא תימן תהיה בשעה 10:40
רגע, צריך להביא לשדר את זה חי. איפה את ברק סרק שצריך אותו?
מה זה השעה 10:40? לא הבנתי. כאילו, 10:40? מה זה שטויות האלה? למה לא 10:42? לא, כאילו, מה זה האירועים האלה? לא הבנתי את זה. 10:40 הם מוציאים הודעה. התימנים האלה, הסתבכנו עם פשוט חבורה של מטורפים בכל העולם. זה פשוט לא יאמן. תקשיבו מה אני, מישהו שולח לי שחיים רמון אמר, אני לא יודע איפה הוא צייץ, אמר לחברים, מוקלט, נשמע, לא יודע מה, אבל הוא אומר ככה. אם אתה בעד נתניהו, זה חיים רמון אומר, כן, תקשיבו, זה לא אני אומר, זה חיים רמון. מפלגת העבודה, זוכרים, השמאל, הוא שמאל, הוא לא כמו השמאל. אם אתה בעד נתניהו, אסור לך כלום. אם אתה נגד נתניהו, מותר לך הכל. הכל הפך לרלביזם אחד גדול. הרלביזם עיוות את המוח. השנאה עיוותה את המוח עד שאי אפשר לחשוב באופן צלול. בגלל זה, לא רק שהאופוזיציה לא מצליחה לפרק את הקואליציה, אלא הקואליציה פירקה את האופוזיציה, ומצבה של הקואליציה טוב יותר היום מבוקר פתיחת המלחמה. זה ניתוח של חיים רמון של המצב. בסוף הקואליציה היום יותר גדולה, היא 68 ולא 64, כן, המצב של, של, של הקואליציה יותר טוב ממה שהוא היה לפני המלחמה. והכל בגלל השנאה שמקלקלת את השורה, כי שום דבר לא ענייני, כי כל מה שאתם שומעים, אני אומר לכם בוקר, צהריים וערב, זה הכל שקר, שקר, כמו שכל הפרשיות האחרות, כן, שקר. שקר, שקר, פשוט מאבטים את המוער, אין שום דבר לא ענייני, מותר להם להגיד הכל, מותר להם זה, הכל, הכל, אין מילה שלא אמרו על נתניהו, בוגד, רוצח, צורר, הכל נאמר. זה, אתם זוכרים, 30 שנה הם מדברים איתנו על המרפסת בחיכר ציון, אם ביבי שמע את הקריאות מהמרפסת, ואת הראה את הדף A4 מרחוק בלילה של רבין במדי אס-אס, ועם הקפיה, ו... 30 שנה, ושמילים הורגות, והסתה, וכל זה. כל רבע שעה של מה שקורה פה במדינה היום, זה מה שקרה שם, זה מה שקורה פה, טירוף מוחלט, טירוף, והשבק מנרמל את זה, ולא עוצר את זה, לא עוצר את זה, לא עוצרים את האנשים, וגדולי המסיתים, המטורללים הכי גדולים, זה אלה שהיו בעמדות המפתח, שהקנאה שלהם לנתניהו, והאהבה של העם שדבקים בנתניהו, מוציאה אותם את דעתם, שלא הגיעו לכלום, כולם נפלטו, אחד אחרי השני, נפלטו מתוך המערכת, בוגי וחל, הוא הלך הביתה בבושת פנים, הוא הלך לפה, הוא הלך זה, ברק זרקו אותו, אז זה כולם, אחד אחרי השני, זרקו אותם, נעלמו, 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 והקנאה והשנאה משגעים אותם, והעם רואה את השקר הזה, ודבק בנתניהו כי יודע שליבו במקום הנכון, שליבו במקום הנכון, הוא לא עניין של מעריץ וזה. אני יכול להעיד על עצמי, אני לא טיפוס של מעריץ. לא מעריץ, לא מעריץ אף אחד, לא זה, לא כוכבים, לא... הרצתי את צביקה פיק, זה כן. כשהייתי קטן, הרצתי את צביקה פיק, רציתי לקנות תקליטים שלו, ואהבתי את היה תקליט מוזיקה, ובאמת זה היה להיט. היחיד לדעתי שהרצתי, מאיר ארציון, כשהייתי יותר גדול, מאיר ארציון, גם הרצתי אותו. זה כבר כשהייתי בשלב יותר מבוגר. זהו, אני חושב שאלה, צביקה פיק ומאיר ארציון. נסו לחבר ביניהם, זה לא מעריץ את ביבי, לא מעריץ אף אחד. לא טעו מקולד פליי, לא את ברוס ספרינגסטין, לא, לא מעריץ, לא, לא מעריץ. אבל ליבו במקום הנכון, כשאתה רואה שהם עושים, כשהוא אומר לי, לא, ראי, הם לא ראיתם המקור שהרשיע את נתניהו, זה בדיוק האירוע. הם מרשיעים, המקור הרשיע את נתניהו, אבל השופטים, אבל השופטים זרקו אתכם מהמדרגות. הם כנראה לא ראו המקור, והם ממשיכים, אז עכשיו זה עם בן גביר וזה, ובן צי גופשטיין וזה, באמת, למה הוא התייעץ עם בני גופשטיין? למה הוא לא התייעץ עם בן כספית? הוא היה צריך להתייעץ עם בן כספית, איתמר בן גביר, היה צריך להתייעץ עם בן כספית, עם רביב דרוקר ועם אילנה דיין. אז היינו מגיעים רחוק, כי האנשים האלה הביאו עלינו פשוט בשורה אדירה. הם שרו לנו שירי שלום, שרו לנו במילים, אל תשאו תפילה, אל תשאו תפילה, אסור להתפלל, כן? הביאו את היום, תביאו את השום, הם הביאו את היום. הרי איך הם היו אומרים, צריך לעשות משהו. אתה לא יכול עם הסטגנציה הזאת לא לעשות שום דבר. אז בואו נביא מחבלים, זה רעיון גאוני, תקשיבו מה נעשה. אנחנו נביא מחבלים מחול, ניתן להם נשק, ניתן להם נשק, ניתן להם שטח, נפנה אדמות שהם ערש ההיסטוריה שלנו, שחזרנו אליהם וכבשנו אותם, כן, למקומות שבהם נוצרה האומה שלנו, נביא אותם את המחבלים האלה, וזה יביא לנו שלום. כי הם רוצים בדיוק המון, ואז אנחנו גם נצא ונגרש מהבית שלהם, נפנה ונגרש מהבית שלהם יהודים, נוציא אותם מהקברים שלהם, נצא החוצה, נסגור את השאר, ונגיד להם שאם ימירו טיל אחד, אז אנחנו ניכנס בהם. זה היה הקונספט. למה? כי לא תהיה להם, הם באמת אמרו, לא תהיה להם סיבה לראות עלינו. לא תהיה להם סיבה. זה גאוני. לא תהיה להם סיבה לראות עלינו. הם לא, זה פשוט מה שמסביר לכם, הם לא מבינים כלום. הם לא מבינים ערבית, הם לא מבינים את השפה, הם לא מבינים את האמונה, הם לא מבינים את הצומוד, הם לא מבינים את המהות של להיות במזרח התיכון, לא מבינים כלום, כלום, לא מבינים. לא תהיה להם סיבה לראות עלינו. נו, ומה היה בסוף? ומה אמרו להם שמה יקרה? מה הזהירו אותם שיקרה? כולל נתניהו, כולל נתניהו שהתפטר לפני ההתנתקות הגירוש, והזהיר מה הולך לקרות, כן? כן? כשהוא אגב הצביע בעד, זה היה כשנשארים בציר פילדלפי. אחר כך גם מציר פילדלפי הם יצאו, כן? והכניסו את כל התחמושת של איראן, כל איראן זרמה פנימה לתוך רצועת עזה. ואת המחיר אתם יודעים משלם, הם בבתי הקברות היום, שוכבים בבתי הקברות. האנשים, חלק גדול מהם, זה הילדים של אלה שהזהירו שזה מה שיקרה. הילדים והנכדים של אלה שהזהירו שזה מה שהולך לקרות, שוכבים היום בבתי הקברות. זה האירוע. והאנשים האלה מתלוננים היום על הממשלה ורוצים להיכנע על החמאס, ורוצים להפסיק את המלחמה, ורוצים לשחרר מחבלים, ורוצים לצאת מפילדלפי, ורוצים לצאת מנצרים, ולא רצו להיכנס ללבנון, ולא רצו להיכנס לרפיח, כי רפיח זה ספין, וכל מיני שטויות וכל מיני אבנים שהם כל היום מדברים אליכם. זה האירוע, שתבינו. ואני, בכוחותיי הדלים, מנסה להעיר אתכם ולהגיד לכם, אורו, 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 בני ציון, כי הגאולה לפנינו, וכל מה שנשאר לנו זה להתפקח ולדבוק ביהודינו ובשליחותינו בעולם הזה. בוקר טוב לעם ישראל, תודה.
צריך להלחין את זה. אני אדבר עם מקורבה, יש לי קודם כל מלחינים, או סטנדאפ או להלחין את זה. טוב, הוא התחיל מקודם בזה שגרופשטיין לא יועץ, ועכשיו התברר לו שגרופשטיין הוא לא היועץ, הוא המנהל של האירוע. אז עכשיו, למה הוא לא התייעץ עם בן כספית שהביא לנו את שיר השלום? חברים, אתם יודעים את זה, אבל מדובר בשקרן. בן כספית לא הביא את שיר השלום. בן כספית התנגד לעסקת שליט. ולשחרורם של 1027 רוצחים, ומ-2009 ועד עצם הרגע הזה, בואנה, מה קרה פה במחשב שלי? פתאום קפץ לי הכל. קרא לנתניהו לקיים את הבטחתו ולהעיף את חמאס מעזה. ואמר וקבע ודרש וצעק וחפר ובלבל את המוח במיליוני טורים, וגם בתוכנית הזו השמעתי כבר את הכל, שככל שנתמהמה זה יהיה יותר יקר. עכשיו, רק כדי לשמוע את האמת הפשוטה, מערבי פשוט בעזה, זה כמה שניות, אז טיפה סבלנות, ביבי ממן את חמאס.
נתניהו לא בדו נגע וזן מלאוול, מכן מלאוול, חל, הוא, הוא אלה מאוון חמאס, הוא אלה עטע חמאס, הוא אלה כאן ג'בלו מלמסאלה מן גטר, הוא כאן ג'בלו מלמסאלה מן גטר, הוא אלה גוואהם.
מסארי מן קטר, אפילו אתם הבנתם. כולם יודעים את זה. עכשיו, אז רגע, עשינו גופשטיין, שירי שלום, כן, לא. צומוד, הוא מסביר לנו על צומוד, אנחנו לא מבינים את המזרח התיכון, ולכן, בניגוד למה שהם מנסים לעשות הנדסת תודעה, נתניהו הצביע בעד ההתנתקות המלאה 4 פעמים בכנסת, שזה ההצבעה המכוננת, ובממשלה, ונתניהו אמר לאורי אריאל בקולו, וזה מוקלט ומצולם. לא יראו לכם את זה בערוץ 14, אבל זה מוקלט ומצולם, תעשו רגע גוגל, שגם במשאל המתפקדים הוא מצביע בעד ההתנתקות, ונתניהו היה מה ש-17 מורדי הליכוד חיכו לו כדי להפוך את הקערה, ואז בליל הפוטש בננה הוא חפז פנימה, שערו הדבוק על מצחו מזהה, וצעק, בעד. אבל העיקר שהוא מבין את המזרח התיכון, ומרוב שנתניהו מבין את המזרח התיכון, ממש מבין את המזרח התיכון, ההבנה עמוקה, אז הוא באמת, במקום לחסל את חמאס, נתן להם 30 מיליון דולר בחודש במזומן, שלח את יוסי כהן לקטר לשכנע את הקטרים לשלם את הכסף הזה במקום הרשות הפלסטינית שהפסיקה אותו, עמד בשדה התעופה ונשאל, הכל מצולם, כן? נשאל די עיתונאים, מה אתה, למה אתה מביא להם כסף? והסביר שזו החלטה מנהיגותית של מנהיג שצריך לדעת לשאת בתוצאות. ומי שהביא אותנו לכל זה, זה לא אילנה דיין, ולא אני, ולא אף אחד חוץ מנתניהו, אנשיו, ואלה שסוגדים לו. עכשיו, אומר אינון מגל שהוא לא סוגד לאף אחד, כן, אני מסכים. אני מסכים, הוא סוגד לפרנסה. אינון מגל, אני מודיע לכם, זה לא אידיאולוגיה. אינון מגל זה פרנסה, ואני מחבר
על אנשים ש... שלי, מה יהיה בן? מה יהיה? מה יהיה?
אבל למה אתה מפריע לי?
מה מציק לך?
אבל למה אתה עושה את זה, אינון? למה אתה עושה את זה? למה?
אתה מדבר על הפרנסה שלי, אז אני רק, אתה יודע, נותן לך פידבק.
ואתה מדבר, רוב התוכנית מדבר עליי. טוב, שר, תקרא לי כשהוא מפסיק להפריע לי.
טוב, אתה הולך שאני אבין, כאילו איפה אנחנו נמצאים.
דיברתי עם שר, איתך אני לא מדבר.
אוקיי, אז להמשיך, בסדר.
אתה מוכן לדאוג לזה, שר, שהוא יפסיק? יש איזושהי דרך אפשר לדאוג לזה? זה קשה, אני יודע שקשה לשמוע את האמת על עצמך ועל הפוחלץ והדחליל שאתה סוגד לו, והוא כן סוגד לו, אבל אם אני ישבתי עכשיו ושמעתי את כל נאום ההסתה, אגב שחלקו היה נגדי, הוא לא יכול להפריע לי על המשפט השלישי, הוא לא יכול.
טוב, תמשיך.
עכשיו הוא ציטט את חיים רמון, אז ניקח את כל מה שחיים רמון אומר ונאמץ אותו. בנושא עזה למשל, חיים רמון יותר קיצוני ממני, כי לזכותו יאמר, שהוא גם היה כל הדרך, לא, הרי לנתניהו, מה הוא טוען? לא הייתה לי לגיטימציה, הייתה לך אבא, אמא, סבתא ובדודה צולעת של לגיטימציה, בסקרים, בימין שצעק, בלא ימין שזה אני שצעק, בחיים רמון, בליברמן ובנט, הבן אדם כותב בספר שלו, מה אתה צריך יותר מזה? כדי להגיד, חבר'ה זה פוחלץ, הוא כותב בספר שלו, על פני עמוד שלם, איך בנט וליברמן ניסו לסבך אותו בפלישה לעזה ומיתות שלטון חמאס, ואיך הוא הסביר להם, כי הוא המבוגר האחראי, שזה יהיה, אנחנו לא יכולים לנהל מיליוני פלסטינים, וזה יהיו 500 הרוגים, אגב הוא גם הדליף את המצגת של בני גנץ, באמצע ישיבת קבינט, רק על זה הוא צריך ללכת לבית סוהר, כדי להסתתר מאחוריה, כי זה לא הוא, הוא תמיד רצה לעשות את הדברים הנכונים, זה מישהו שהמליץ, זה בגץ, זה השבק, זה המוסד, זה הערכות המודיעין, זה השמאל, זה הפרוגרסיבי, מי שאתם רוצים. עכשיו הוא דיבר מקודם על תאווה, כן? ינון מגל שסוגד לביבי, דיבר על תאווה. אז אני רוצה להסביר לכם מה החבר'ה האלה עושים עכשיו, אפרופו תאווה. יש אחד, מייקל אייזנברג, יזם הייטק, אגב איש דתי, ואיש ימין, שלא מזמן, למה לא מזמן? אתמול או שלשום, סיפר לנו, ואני כמובן ציטטתי את זה, מה הם עושים עכשיו, אפרופו תאווה. השבוע עבר בקריאה טרומית חוק מעמד המשרת, שיזמתי יחד עם חק משה סעדה, וזה סבבה, שרק המשרתים יקבלו, אבל במקביל, בשעה, ואני מצטט מהציוץ של אייזנברג, שהפוליטיקאים מתקוטטים על חוק הגיוס וכו' וכו', שר השיקון גולדקנופ וחבר חבר מרב מתאים את ההגרלות של הדירות בבר השגה, כאילו הדירות בהנחה גדולה, והייתה הגרלה גדולה של דירות כאלה של קרוב ל-5,000 דירות, אני מקצר לכם, מחציתן בבית שמש רק לציבור החרדי. אתם מבינים את זה? מחציתן עכשיו, כשאנחנו עכשיו בסיטואציה הזו של 1,000 הרוגים עוד מעט רק מצהל, של מילואימניקים שעושים 300 יום, של סדירניקים נאנקים, אגב עכשיו אלי אחד הכתבים הצבאיים, נתוני צהל, ההתייצבות המילואים קרסה ב-20%, ואני מבין את החבר'ה האלה, הם לא יכולים לעמוד בזה יותר. באותו זמן, אפרופו תאווה, גולדקנופ מחלק 2,500 דירות לחסידים שלו, ואנחנו שותקים. וזה לא רק גולדקנופ, כי הולך לעבור חוק הרבנים, סליחה, חוק הרבנים, זה כאילו המתוקן, המרוכח, שאפשר למנות רבנים מפה ועד סוף העולם, כמובן שלא עושים כלום, גם בשכונות ויישובים שלא צריכים ולא רוצים, בקיצור, כל ההפיכה נמשכת, כל הזמן הזה. אפרופו תאווה, כן? את נציב שירות המדינה הם רוצים למנות ככה.
מה זה קשור לתאווה? לא הבנתי, אבל...
לא חשוב, מי שצריך להבין, להבין. עכשיו, תשמעו אפרופו, לגבי המשפט, כן, התיקים שקרסו. חכה שנייה רגע. אז אם התיקים קרסו, ואם השופטים זרקו אותנו מכל המדרגות, ואם כלום, כן, לא, אין שום כלום.
לא, השוחד קרס. אמרתי שהשוחד קרס.
כן, אני אגב, האחריות שלי המסוימת, כן, נתנו לי פה יותר קרדיט, מה שמגיע לי זה על תיק 1,000. אבל אם זה ככה, למה הוא מפחד לעלות להעיד? למה הוא, כצפוי, אני הראשון שצייץ את זה, מבקש עכשיו 2.5 חודשים, הרי הוא אמר שראש ממשלה יכול לנהל מדינה ולעמוד למשפט. ובגץ אפילו נתן לו גיבוי. הוא אמר שגם אם תפרוץ מלחמה, אין בעיה. עכשיו הוא מפחד לעלות לדוכן העדים, כי אגב שם, אני לא יודע מה התבאים, הוא עבריין או לא, והתברר שם שהוא שקרן, כי לאורך ורוחב כל החקירה הוא שיקר, או לא זכר. למה הוא מפחד? אם זה כל כך קלי קלות, והכל קרס, ואין כלום, הרי ינון מגל אין כלום, וצוללות, לא, ועדת חקירה לא אמרה שהוא פגע בביטחון המדינה, וועדת מירון לא אמרה שהוא אחראי למותם של 45, כלום מהדברים האלה לא קרה. אז תשמעו עוד שני דברים קטנים ככה, כי בכל זאת התוכנית הזאת תיגמר מתישהו. קודם כל תשמעו את ג'ו פולין, אבא של הרש, אנשי ימין דתיים, אני מזכיר לכם,
הם לא אנשי ימין.
זה קצר, הם כן אנשי ימין, ימין מתון, לא ימין גופשטיין, זה לא נושא פוליטי.
הנושא הזה אינו פוליטי. אני ציוני. אנו אנשים, עם, שלומדים ומתחבטים עם האמת. שמעתי מאנשים משמאל לימין, אין כאן מחלוקת. כולנו רוצים ללמוד מהניסיון שלנו מהשיבה באוקטובר. אני מצטרף ל-85% מאזרחי ישראל שקוראים להקים ועדת חקירה ממלכתית מיידית וראויה שתבדוק הכל ואת כולם.
ואני מזכיר לכם מי עוצר את זה, כי עכשיו פתאום הם טוענים שאין להם אמון. לפני שנה, אני לא אשמיע לכם את הסרטונים, עמד נתניהו, נתניהו שלנו, וצבח וצרח ככוכיה להקים תכף ומיד ועדת חקירה ממלכתית לחקר הקשקוש ההוא של הפגסוס. ואפרופו תאווה, הם גם מעבירים עכשיו חוק שאפשר יהיה להשתמש ברוגלות לכל העבירות חוץ מעבירות שחיתות, כי הם מושחתים מכף רגל ועד ראש. ולסיום, ינון מקודם צחק ובצדק, כי זה עדיין די מצחיק על החוטים. אני רק מזכיר שאפרופו שהם הולכים להתקן אותנו ב-10:40, הם גם שידרו הבוקר טיל שהם טוענים שהוא היפרסוני, אני לא יודע לאמת את זה, לעברנו. ואני לוקח את המשפט שינון אמר מקודם, הסתבכנו עם חבר'ה מטורפים בכל העולם, שיגרו טילי פרסוני מרוב שהסתבכנו, אבל אני מזכיר לכם, היה אחד נתניהו שאמר אלפי פעמים, כשהטרור מריח חולשה הוא מרים ראש, כשהוא מריח עוצמה הוא מתקפל. ומה קרה אחרי שהוא חזר לשלטון? החוטים והשמוטים והקוטים והפטפוטים וחמאס וג'יהאד ומהעיראקים יש מיליציות ויורים עלינו מסוריה ויורים לבנון, אגב גם הבוקר, וכתבאמים, זה מה הטרור? מה הוא הריח פה? אני אגיד לך מה, הוא הריח פה פוחלץ. בוקר טוב.
לא, לא, זה לא, אתה טיפה התבלבלת. טיפה התבלבלת. מה שקרה, אתה שאמרת, ומה קרה אחרי שהוא חזר לשלטון? אני אגיד לך מה קרה אחרי שהוא חזר לשלטון. אתם לא קיבלתם את השלטון שלו, כי אתם לא מקבלים את הדמוקרטיה. כי אתם שרוצים לשמור על, על השליטה שלכם, בהגמוניה שלכם. זה מה שקרה. וזה באמת הביא לחולשה במדינה, ובאמת הם הריחו חולשה. אתה צודק. הוא צדק נתניהו. האויב מריח חולשה. ומי הביא את החולשה? מי פגע בביטחון? מי פגע בצהל? מי סירב לשרת במילואים? מי אמר שאם לא תהיה, אם תהיה רפורמה, לא תהיה תקיפה באיראן? מי אמר אנחנו חתרו לנו 10,000 חיילים שלא שיפסיקו להתנדב בצבא? מי גרם לחולשה? נכון, נתניהו צדק. אבל מי הביא את החולשה? אתה מאשים את הנאנסת. אתה מאשים את הנאנסת. כן? למה היא הלכה קצר? למה הם רצו לעשות רפורמה משפטית? מי הרשה להם לעשות רפורמה משפטית? איך יכול להיות שממשלה נבחרת, שרוב העם בחר בה, שהקימה קואליציה עם רוב בכנסת, בפרלמנט, רוצה לעשות רפורמה משפטית? אנחנו נפגע בכלכלה, ואני אגיד בשידורים שאני אוציא את הכסף שלי ממדינת ישראל, ושאני לא אשלח את הילדים שלי לצבא, ושאנחנו מחריבים את המדינה. אני אגיד את זה בשידורים, ואחר כך אנחנו נעיז לדבר על זה שהם מריחים חולשה. אתם מבינים מה זה גזלייטינג? אומרים בעברית גזל תודה. מגזלטים, גוזלים לנו את התודעה. האנשים האלה פגעו בקודש הקודשים, בכל קודשי הקודשים של מדינת ישראל. אני כבר לא מדבר איתכם על זה שהם פגעו בשכול, ביום הזיכרון, ביום העצמאות, ביום הכיפורים, בשמחת תורה. הם פגעו בביטחון שלנו, בצהל הם פגעו, ואחרי זה הם אומרים, הם הריחו חולשה. כן, הוא מצטט את נתניהו, כאילו, מה הוא מעיד? כן, לא, אז אני נדהם, איך, על מי אתם מצליחים לעבוד? על מי אתם מצליחים לעבוד? מי האנשים שאתם מצליחים לעבוד עליהם? עובדה שאתם לא ממלאים את קפלן. עובדה שזה נגמר. עובדה שאתם שולחים הודעות היסטריות בקבוצות שלכם שאנשים לא מגיעים, שהכל ריק. זה נגמר, בן, זה נגמר. זה נגמר האירוע שלכם. אתם הצלחתם לעבוד על הציבור ברפורמה המשפטית, כי אנשים לא מבינים, לא מבינים במשפט, גם אני לא מבין במשפט. הייתי צריך ללכת ולשאול, אבל רוב האנשים לא מבינים. לא מבינים, מה? אז מה אמרו להם? נגמרה הדמוקרטיה. ואנשים חשבו שנגמרה הדמוקרטיה. אז הם התחילו להגיד, אז אמרו להם, לא, אבל ככה זה קורה בניו זילנד. לא, אבל בניו זילנד זה אחרת, כי יש שם זה, כי יש שם אחרת. אמרו להם, כן, אבל בכל העולם, בארצות הברית, הציבור בוחר שופטים. הציבור בוחר, מסמנים, ולא זאת אף זאת, השופט אומר באיזה מפלגה הוא תומך. אתם מבינים את האירוע? אם הוא רפובליקני או דמוקרטי, ואז הציבור בוחר בו. לא השופטים בוחרים את עצמם, את החונטה, אלא שהציבור בוחר את השופטים שלו, שהם יודעים מה הזהות של השופט. זה האירוע בארצות הברית, כן? ממלכת הדמוקרטיות. אתם קולטים את העיוות שקורה פה, וזה הכל רק בשביל לשמור על השלטון, כדי שהעם לא יקבע מה קורה פה, כדי שהרוב שמנצח דמוגרפית, והרוב שליבו במקום הנכון, מבין את הסיטואציה, מבין למה חזרנו לארץ ישראל, ומבין למה צריך להיאבק, ומה המחיר שצריך לשלם בשביל לחיות פה. לא מדבר על עזיבה את הארץ, לא מדבר על ברלין, לא מדבר על זה שהמילקי שם יותר זול, לא אומר שנגמר ואין לו זה והוא לא רואה פה עתיד, שמוכן להיאבק, שמוכן להשקיע, שמוכן לשלם מחירים גבוהים. הציבור הזה הוא הרוב, אבל הם לא מוכנים לתת לו לשלוט. ולכן הם שומרים שבגץ יפסוק חוקים, לא רק חוקים, עכשיו גם חוקי יסוד הם פוסלים. את הכל הם פוסלים, הם מנהלים את המדינה, שהמילה האחרונה תהיה של השופטים שאף אחד לא בחר בהם, חוץ מהם עצמם. תבינו, זו לא דמוקרטיה. זו לא דמוקרטיה. זה שלטון, כן, של אליטה. זה שלטון אריסטוקרטי. זה האירוע. ועל זה הם נאבקים, על זה בן כספית נאבק. הילד מחולון, הוא מדבר על פרנסה? הוא עובד בשביל הפרנסה, כי הוא יודע איפה מרוחה החמאה. הוא עובד בשביל הפרנסה. הוא יודע, הילד בחולון שאומר שהוא התנדב בליכוד, הבין מה נכון להגיד. וכל האנשים האלה שאתם רואים שמתהפכים בכל התקשורת, שנכנסים א' ויוצאים ב', כל המתהפכים האלה. זה בדיוק זה, כי הם מבינים מה יכתבו עליהם, מה יגידו להם. זה קשה, מה אתם חושבים? שכל היום מבזים אותך, משפילים אותך, יורדים עליך. באליטות, שאתה פרסונה נון גרטה, שלא מזמינים אותך לאירועים, שלא אומרים לך שלום בבוקר, שמחמיצים לך פנים. זה לא פשוט להיות עם עמוד שדרה. זה לא פשוט. אתה צריך להיות חזק. אבל הם חלשים, ולכן כל האנשים האלה, שהם לא באו במקור ככה, בסוף מה נהיה מהם? משרתים של האליטה. משרתים של האליטה, תשימו לב בכל סוגיה, משרתים של האליטה, הכל. ואז הם אומרים לך, אתה לא ימני, אתה לא ימני, אני יותר ימני ממך, ומה אתה יותר ימני ממני? איפה אתה בסוגיות של ארץ ישראל? איפה אתה בסוגיות של המסורת? איזה ימין אתה? איזה ימין אתם? איזה ימין? אתם מדבררים אנשים שמדברים על ירידה מהארץ, שלא מתאים להם. שרוצים לצאת מפה, שלא מוכנים לשלם את המחירים, שמדברים על המילקי. זה האירוע. בזמן מלחמה, פוגעים בצהל, פוגעים בראש הממשלה שמנהל את המלחמה. מקיזים את דמו. זו המציאות שבה אנחנו חיים. ברוך השם, שאנשים מתפכחים.
בוקר. לא הבנתי, אז אחרי שהוא מדבר ואני לא עונה לו יוצא מפרסומות?
כן, פרסומות, נו מה?
לא, אני לא כל כך יודע. אם אני מדבר אחרי הפרסומות, סבבה?
אז דבר אחרי הפרסומות, יאללה, פרסומות. דבר. לא, הוא לא רוצה פרסומות. דבר.
לא, אני לא מבין מה קורה פה.
שר מנהל פה את העסק.
כן,
יש גבאי, יש גבאי בבית כנסת.
אבל הוא תמיד עושה את זה לפני שמגיע תורי, זה האירוע.
אדוני, יש גבאי. אתה יודע מה זה שיש גבאי? גבאי מחליט, תודה.
לא, אז אני לא עובד ככה, סורי. אני לא תחת איום, ועכשיו תדבר, ועכשיו קוצבים לי זמן, עזבו. עזוב. כן, שר, אתה כל פעם, אחרי שהוא גומר בשקט ואני לא מפריע בציוץ, עכשיו אני עם שעון עם גיליוטינה מעל הראש שלי. לא, יש גיליוטינה, יש גיליוטינה.
סתם ממחמח, נו יאללה, דבר.
יש, חבר'ה, זה לא יקרה.
אתה ריקשי, תפסיק להיות ריקשי, דבר, מה אתה עושה עניין? כולה תוכנית רדיו, דבר.
אתה צועק, שר, וגם זה לא כל כך מוצא חן בעיניי. כן, האם אי פעם אתה תיכנס עם הדבר הזה בהתערבות הזו כשמגיע תורו?
איך אתה כזה רגיש? אתה כל היום מתנף ומנבל את הפה על אנשים. כל היום, השיח שלך הוא הכי מתונף בתקשורת, ואתה כזה רגיש לעצמך. זה דבר מדהים, לא יאמן.
אני מזכיר לך שמהבוקר אתה פה קיללת לא מעט פעמים, ואני לא.
מה קיללתי?
אפילו לא הערתי לך.
מה קיללתי?
כי הם מקטומטמים ומשוגעת, רשמתי את כל זה, אבל עזוב.
אוקיי.
טוב, אני שוקל מה לעשות, כי אני לא מוכן עכשיו להיות בקיצוב הזה. טוב, שר, אני לא יכול לשמוע אותך יותר, די, אז תניחו לי, די. שלום, ביי, נתראה מחר.
יפה, המיקרופון לא נפתח. יציק, התחלנו להתפרע פה, הבנתי. זהו, בין הלך אתה כבר לא שולט בעצמך. שלום, תת-אלוף במילואים אורן אבמן.
שלום, שלום, בוקר טוב.
מפקד אוגדה לשעבר והמגד האחרון של רכז אבופור, והיה לא מעט עכשיו במילואים. איפה היית, בצפון?
הייתי במשביל אוקטובר בפצן למעשה.
וואו, מה עשית?
אני לא אוהב לדבר כל כך על המילואים ומה שעשיתי בהיבט של לשתף את המילואים עכשיו במדיה, אבל עסקתי בעיקר בתפיסת ההגנה במימוש שלה בפיקוד צפון.
של ההגנה?
כן.
אוקיי, מה ההתרשמות שלך לגבי האירוע שבו אנחנו נמצאים?
תראה, אנחנו נמצאים כבר ב-13 חודשים מ-7 לאוקטובר, ואני מזכיר לכולנו שהרבה מאוד עשרות תושבי הצפון לא ישנים במיטות שלהם, והצפון לא נראה כמו שנראה ב-6 לאוקטובר. ולמרות שיש לומר שמ-17 לספטמבר יש מפנה מטורף, זאת אומרת, הצלחה בקנה מידה מטורף בהיבט של ההישגים הצבאיים, והמצב שבו חיזבאללה נמצא היום, ואנחנו צריכים עכשיו לקבל החלטות, ולקבל החלטות מהר ובצורה חדה.
ההתרשמות שלך, אנחנו, אתמול אמר שר הביטחון החדש, ניצחנו את חיזבאללה, אתה מקבל את זה?
תראה, אני מבחינתי שאנחנו, לומר ניצחון זה מושג כל כך מתעתע, אבל כל עוד אחרון תושבי מטולה וחניתה לא ישנים במיטות שלהם, והפורטונים לא פעילים, והאימא ששלחת את התינוק לפעוטון על בית הספר רגועה, שם זה ניצחון מבחינתי.
אוקיי, אז עוד לא ניצחנו, אבל איך אתה מתרשם מהסיטואציה? תכניס אותנו קצת למה שקורה, אתה מכיר את הסיטואציה הרבה יותר טוב מאיתנו. קודם דיברנו עם ראש המועצה המקומית מטולה, הוא אמר לנו שקודם כל עדיין יורים נונטטים על מטולה, ובית, שזה שרוצים שעכשיו, שצבא לבנון יעשה את השלב הבא של הטווח של 10-12 קילומטר, הוא אומר זה פאטה מורגנה, זה בדיחה, הם לא, זה אי אפשר להסתמך עליהם.
אני חושב שהיום, שאנחנו מסתכלים בנובמבר 24, אנחנו במציאות אחרת, במציאות שהיא אסטרטגית הרבה יותר טובה למדינת ישראל, ואנחנו צריכים לשמור על ההישג הזה מכל משמר בשנים קדימה. והמשמעות היא שברגע שאנחנו, כמדינה, ברגע שאנחנו נזהה איום, כמו שהכרנו בצורה כזאת או אחרת עוד לפני 7 לאוקטובר, ובצורה כזאת או אחרת בסוף במבחן תוצאה די התעלמנו, אסור לנו כמדינה שמעבר לגדר או צפונית לגבול, יהיה איום מוחשי על תושבי הצפון. איך לעשות את זה? זה אומנות מדינית וצבאית.
אבל אתה סומך על צבא לבנון שיעשה את מה שצהל עשה עד 4 קילומטר, שיעשה את זה עד טווח של 10-12 קילומטר? אתה חושב, נשמע לך הגיוני?
למדנו בהיסטוריה שלנו, באיוש, בעזה ובצפון, שלא לסמוך על אף אחד חוץ מהצבא הגנה לישראל. ולא על רשות פלסטינית ולא על כוחות בינלאומיים כאלה ואחרים ולא על כוח האום. היחידים שצריכים לגבש מה המציאות שצריכה להיבצר צפונית לגבול שלנו זה אנחנו מדינת ישראל, והיחידים שממשו את זה זה צבא הגנה לישראל. מה הכלים שבדרך או מה המדרגות להגיע לשם זה סוגיה אחרת.
איך הייתה הפעולה עד כה בשלבים של הקילומטרים האלה ממה שאתה התרשמת מבחינה צבאית? אני אגיד לך מה ההתרשמות שלי, שיחסית למלחמת לבנון השנייה, כן? בשלישית, תפקדנו הרבה יותר טוב.
אני חושב שזה, יש פה, אני אומר עוד פעם, כמובן, אנחנו מסתכלים מה צהל הפיק לקחים ממלחמת לבנון השנייה ב-2006. אני מדבר ברמה הצבאית, ברמה של בניין הכוח, ברמה של המפקדים, ברמה של יכולת הפעולה המשולבת, ואנחנו ראינו פה את צהל במטבות, דרך אגב, גם בתמרון בעזה, וגם בתמרון בלבנון. זה על רקע כישלון הנורא שהיה לצבא הגנה לישראל בשביל אוקטובר, אבל בסוף, כשאנחנו מסתכלים על מי ספטמבר, על ניהול המערכה, זה כמו קפיץ משומן שהשתחרר, וביצע פה מהלך מטורף, מהעמיד על הביפרים, דרך חיסון נסראללה וצמרת החיזבאללה, וקלה בתמרון של הכוחות שלנו בצורה מאוד מאוד איכותית בכפרי המזל.
מה לדעתך היה הדבר המכריע? אתה חושב שהביפרים שינה את ה... זה היה אבן הראשה של הדבר הזה, שבאמת זה גרם למשבר תודעה מטורף בחיזבאללה והוציא אותו מאיזון, ואז אפשר לצהל בעצם לבצע את הפעולות בצורה הרבה יותר טובה?
חושב שאומנות המלחמה זה מצרף, זה לא, תמיד יש אולי עד מראשה, אבל אומנות המלחמה והמימוש שלה זה מצרף. היה פה התלכדות של אסטרטגיה, ניהול מערכה וטקטיקה ברמה משובכת, ושלושת הדברים האלה, שלושת הרבדים האלה יצרו פה אימפקט מטורף כלפי האויב.
רגע, שר, אתה מדבר איתי, אני לא שומע, שנייה. מה עם המילואים ניקים, עד כמה שאתה מתרשם, מבחינת היכולת שלהם להמשיך באינטנסיביות הזאת של, של העבודה, כי את אנשים, על פי מה שאנחנו, על פי מה שאני שומע, נשחקים.
כן, תראה, אתה לוחם, אתה מבין היטב את הסיטואציה. תדמיין שכולנו, בסוף המילואים ניקים, זה אחוז פחות או יותר מאוכלוסייה הישראלית. לדמיין שבשנה האחרונה או בשלושה החודשים האחרונים, אנשים עושים, אני ברמה אישית, זה למעלה מ-250 ימים. מה המשמעות של מילואימניק? זה לא קצין בקבע, ו-30 שנה הייתי בקבע, ואתה יודע, אני בחרתי את הבחירה הזאת, ואשתי גידלה 4 ילדים מתפארת, ונסע כמעט ברוב הנטל, אבל המילואימניקים הם לא בסרט הזה. ולכל מילואימניק יש יקום מקביל. יקום המקביל זה הפרנסה שלו, ויקום המקביל זה המשפחה שלו. והעומס המטורף שיש על החבורה המדהימה הזאת, של מפקדים ולוחמים, גברים ונשים, זה עומס שלעולם לא היינו באתגר הזה מקום המדינה. ומדינת ישראל צריכה להבין את זה לעומק, גם בהיבט של קבלת החלטות לעתיד, ועוד לפנינו גרף 25. זאת אומרת, אין לנו צהל אלטרנטיבי שעשה את הבטש ואת ההגנה המוגברת בתיקות צפון ואת יהודה ושומרון, ואת העוטף בעזה, אין לנו צבא אחר, זה אותם אנשים שהיו עד עכשיו במילואים. ולכן בכל קבלת ההחלטות, אנחנו צריכים לפעול בשני מישורים. אחד, איך מפעילים את הכוח בחוכמה, ושתיים, איך אנחנו יוצרים תגמול מאוד משמעותי לאלה שמשרתים.
אז מה, אוקיי, אבל מה המסקנה האופרטיבית מבחינה מבצעית, אחרי כל מה שדיברנו? כששאלתי מקודם את דוד אזולאי, מה הוא מעדיף? שיקח את הזמן, וצהל ינשום רגע, וייתן לה מילואימניקים קצת ספייס, ולחימושים להיכנס, וכל הדבר הזה, אבל הוא יעשה את המשך המלחמה, וזה יכול לקחת זמן, לבין שעכשיו להגיע לאיזושהי הפסקה תשע עם חיזבאללה, שבו צבא לבנון ממשיך את הקילומטרים הבאים, והרוסים מונעים הברחות, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, כן, שומר בשני המקרים צריך להגיד, אז הוא אמר, אני מוכן לחכות, אני רוצה רק צהל שיעבוד, גם אם זה ייקח שנתיים עד שנחזור הביתה, אבל אני רוצה רק צהל ולמגר את החיזבאללה עד הסוף. ולא, מה אתה אומר?
אני עמדתי, ואני לוקח דוגמה מלפני שנת דור. זאת אומרת, מבצע חומת מגן ערך 34 יום. אבל אתה מבין שלא הסתיים עד היום. כן? אתמול פעלו במחנה פליטים ג'נין. ואנחנו, יש הבדל בין מצב מלחמה כפי שאנחנו נמצאים כרגע לבין מציאות שאנחנו נעצב שנתיים, שלוש, ארבע, עשור קדימה. ושני הדברים האלה יודעים לגור בכפיפה אחת. ולכן, האם זה, אין פה חיים בינאריים של 0 ו-1. זה אומר, או שאנחנו במלחמה ונלחמים עוד שנתיים, שלוש, 20, או שאנחנו לא יורים כפסון מעבר לגבול. יש מצב שאנחנו יודעים לעצב אותו, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד טובה, פחות או יותר בגן ושמרון. כשסיימנו את מבצע חומת מגן, אני מזכיר לך, ואתה מכיר את זה יותר, סיימנו את זה באפריל, התחלנו על 34 יום. ביוני כבר יצאנו מבצע דרך נחושה, שלא הסתיים למעשה עד היום, לדבר על שנת 2002. ולכן, גם אם אנחנו נכריז, ונגיע להסכמות, ונגיע להבנות, וזה ישפיע גם על הזירה הדרומית, וזה ימקד אותנו לאיראן, כי זה כרגע הבעיה האסטרטגית שלנו, ימקד אותנו לאיראן, אל מול איום שמתהווה לנו שם, בצורה מאוד משמעותית, אנחנו נדע לעשות את הדברים האלה בצורה טובה. ולכן החיים הם לא בינאריים.
לא, אבל מה, אתה גוזר גזירה שווה בין היכולת פעולה החופשית שלנו ביהודה ושומרון, שיצרנו, היא לא הייתה לפני חומת מגן, צריך להזכיר, לבין יכולת פעולה שלנו בתוך מדינת לבנון?
בדיוק כמו שאמרת עכשיו, זאת אומרת, לא היה לנו מציאות שלא הייתה לנו לפני חומת מגן ואחרי חומת מגן, ומציאות שלא הייתה לנו לפני המלחמה הזאת ואחרי המלחמה הזאת.
אתה רואה מציאות שאנחנו פועלים באופן חופשי בתוך לבנון אחרי המלחמה הזאת?
אני רואה מציאות, או מקווה שזאת היא המציאות, של כל איום מתהווה, קרי, כמו שקרה לנו וכל מה שגילינו במהלך התמרון בכפרים, של יכולת פשיטה לשטחנו ופגיעה באזרחים שלנו, אנחנו נוכל להגיד, לא חייב כל דבר זה בתמרון של חטיבות ואוגדות, אבל נוכל להגיד בצורה אגרסיבית.
אתה חושב שהכפרים האלה שהשמדנו עכשיו בקילומטרים הסמוכים לגבול, אני שומע שיש קולות שאומרים, או שיש החלטות, אני לא יודע איפה זה עומד, שלא לאפשר לתושבים הלבנונים לחזור אליהם, שנגמר הסיפור, זה יהיה buffer zone, כן? האם, ממה שאתה יודע, זה הולכת להיות אזור שממה, שלא נותנים לתושבים לחזור?
אני לא יודע, אני גם לא יודע מה בסוף מי שיתפור את כל הספרים, זה הדרג המדיני, אבל אני אומר דבר אחד, שהמציאות היום שונה ממה שהייתה באוגוסט ובתחילת ספטמבר.
אתה חושב שצריך לתת להם או צריך למנוע מהם לחזור לכפרים האלה?
אני חושב שצריך לייצר מרחב הבטחה אפקטיבי בשביל לממש את ההגנה בצורה טובה לאזרחים שלנו. כל מה שיידרש בשביל לממש את ההגנה בגליל בצורה טובה לאזרחים שלנו.
טוב, תגיד, מה, סיימת את המילואים, זהו?
סיימנו מילואים, אתה יודע, זה אינטרוולים, אבל האינטרוול הארוך עבר, ועכשיו אנחנו צריכים גם לחזור קצת להתעסק עם אותו יקום מקביל שדיברנו עליו בתחילת השיחה. שהרבה מילואימניקים עושים ג'אגלינג בין, תראה, אנשים באים למילואים בגלל החברים, בגלל שזה משהו שיותר גדול מכולנו, בגלל תחושת אהבה אמיתית לאנשים שמשרתים איתך, אבל בסוף יש, אתה יודע, יש תמיד את המציאות שנוקשת על דלתך כל בוקר.
ומה אתה עושה בחיים כיום?
יש לי שתי חברות שבשנת 2020, עד אוקטובר 23 היו מאוד פעילות, ומאוקטובר 23 פחות, ועכשיו אני צריך להחזיר אותם.
טוב, אז תת אלוף במילואים אורן אבמן, קודם כל תודה על כל מה שעשית, תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל, ותודה שדיברת איתנו.
בכיף, יום טוב.
יום טוב, פרסוק. מגדלים, עלה מה הכל בגללי, מה הולך אצלך בלב, מה אצלך בלב, יורדים ועולים, למטה למעלה כמו מעלית, מה הולך אצלך בלב, מה אצלך בלב? את לפעמים קרה ולפעמים חמה, כי פעם התרופה ופעם מחלה, כי בא לך מלחמה, אני לא מבין על מה, עם כל החברות שלך פתחת עליי חמל, את לא סומכת עליי, אני לא סומך עלייך, כי את לא יציבה, תרללת כל יומיים, גם ככה שנינו מחביאים את הרגשות בבודם, וואלה קשר מסובך כמו השיער שלי בבוקר, איך בכיתי כל היום, ובכיתי כל הלילה, וסיכמנו שלא תבואי, אז איך בסוף בכל זאת באת, וואלה סובבת לי את הראש, ריספקט, נגמר לי המקום בדיסקט, אני ועד זה ביג מיסטק, עוננוף יום אחד פאוז יום פליי, יום אחד סבבה, אבל יום אחרי, בנית לך בגדלים, על מה הכל בגללים, מה הולך אצלך בלב, מה אצלך בלב, יורדים ועולים, למטה למעלה כמו מעלית, מה הולך אצלך בלב, מה אצלך בלב, איך אתה מתקשר ומשקר, אני אצל חבר, אתה מפזר מלא פרטים קטנים, טוב זה כבר גדול עליי, גדול עליי.
בנית לך מגדלי, על מה הכל בגללי, מה הולך אצלך בלב, מה אצלך בלב,
הם עושים לי קאבר,
יורדים ועולים, למטה למעלה כמו מעלית, מה הולך אצלך בלב, מה אצלך בלב, את לפעמים קרה ולפעמים חמה, כי פעם התרופה ופעם מחלה, כי בא למלחמה ואני לא מבין על מה, עם כל החברות שלך פתחת עליי חמל, את לא סומכת עליי, אני לא סומך עלייך, כי את לא יציבה, תרללת כל יומיים, גם ככה שנינו מחביאים את הרגשות בבוידם, וואלה קשר מסובך כמו השיער שלי בבוקר, איך בכיתי כל היום, בכיתי כל הלילה קם, וסיכם שלא תבוא, אז איך בסוף כל זאת בא, עולה כסובבת לי את הראש,
ריספקט,
נגמר לי המקום בדיסקט, אני ועד זה ביג מיסטייק, און אנד אוף, יום אחד פאוז יום פליי, יום אחד סבבה אבל יום אחרי,
ואני רק מגדלי,
על כמה הכל בגללי, מה הולך אצלך בלב, מה אצלך בלב, יורדים ועולים, למטה למעלה כמו מעלים, מה מה הולך אצלך בלב? מה אצלך בלב?
מתקשר ומשקר, אני אצל חבר, אתה מפזר מלא פרטים קטנים, מסתיר ומתחבא, אתה מסתבך ומתבלבל בכל השיט שאתה מספר, עשיתי סדר, כלום לא מתחבר. איך אתה טוב בלב בלב שאתה מדבר, אתה מחרטט שאתה מתלבט, תמיד קופץ מבת לבת, משאיר אותי בבן לבן, כשהכל מתחרבן, אז אתה מתבכיין ומתקרבן. נכנסת למקלחת, אל תבן תהיה, אני מסתדרת, אולי איתה ילך למי שייחד, הלילה.
שוב הפכת הכל, למה זה כזה קשה, זה לא מה שאת חושבת,
אל תבן תהיה, אני לא מחפשת שום אצבע. אותי תבין שאני לא אספר, אתה משחק בשנינו ואין אמון בינינו, אז אל תמכור לי
סיפורים. הנה כמה הכל בגללי, מה הולך אצלך בלב? ככה אצלך בלב, תמיד יורדים ועולים, מתה למעלה כמו מעלי. מה הולך אצלך בלב? וואלה מה כמה אצלך בלב?
רבותיי, אנחנו נגיד תודה לסער פלסנר ויואב כהן, שברוב טובה מרחו והפיקו גם ברגעים הקשים, והיו רגעים קשים. נגיד תודה לאחרים על השידור, שקד מורג, בני שאולסקי ואיציק אהרון.
אותי תמיד שאני לא אספר, אתה משחק בשנינו ואין אמון בינינו, אז אל תמכור לי סיפורים.
אורים
בדיגיטל, איתי ניקסון, אחיה גלוב ואלון גבאי. אנחנו היינו אנחנו בחלק מהזמן, אתם הייתם אתם. חבר'ה, מעכשיו אפשר להיכנס בעצים, תעשו מה שאתם רוצים עד מחר ב9 בבוקר. שיהיה לכם יום טוב, נתראות.
למה הכל בגללי?